מדברים על זה עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נעשה ונצליח, לילה טוב, ברוכים הבאים לתוכנית מדברים על זה. צוות התוכנית, יצחק איזיקוביץ' בהפקה, לביצוע טכני יוסף בן חיים. איתנו באולפן איתן אקשטיין, מייסד ומנכ"ל רטורנו, ויעקב ישראל מדריך במקום הזה. ואני מבקש ברשותכם לפתוח בכמה מילות פתיחה. אנחנו פורצים היום דרך, אולי, לא יודע, לגמרי, אבל עושים משהו שבתקשורת שלנו לא כל כך נהוג ומקובל, ואנחנו חשבנו על זה איך ומה, כי אנחנו הולכים לעסוק בנושא ההתמכרויות. אנחנו יודעים, מורגילים, שהתמכרויות זה דבר שמצוי ברחבי העולם, ויש המון גורמים שאפשר להגדיר אותם כהתמכרות. וגם כאן בארץ הם מגזרים שונים, ואנחנו גאים בצעירים שלנו שיושבים בהיכלי בית המדרש ועוסקים בתורה רוב רובם. אבל לצערנו נושא ההתמכרויות החיל לנגוע גם בשולי מחננו באופנים שונים. זה יכול להתחיל באלכוהול, בחתונה של חבר, ואחר כך בשבת חתן, ואחר כך בחינה, ואחר כך בשבע ברכות, ואחר כך בחתונה של עוד חבר ועוד חבר ועוד חבר. זה יכול להגיע דרך טלפונים כשרים ולא כשרים. כשאני אומר כשרים זה התמכרות לקווים כמו נייס וכאלה, ולא כשרים, לא צריכים לפרט. ואם זה הימורים שמתחילים בלוטו וצ'אנס וכאלה, ומגיעים להימורים באינטרנט וכאלה, ואף אחד לא מתכנן להתמכר. כל אחד מנסה, בודק, רואה, סקרן. הכוונה שלנו כאן בתוכנית היא א', לתת את החיסון והתמריץ לאלה שעוד לא הגיעו לשם, לקבל את ההסברה הנכונה שגם לא יגיעו לשם. זו מטרת העל שלנו. וגם אולי בסייעתא דשמיא נזכה להושיט יד ולהגיע לאלה שכבר נמצאים שם ולתת להם מענה. לצורך כך זימנו כאן לאולפן את איתן אקשטיין, מנהל, מייסד, רטורנו. שלום איתן, ערב טוב. רגע, עכשיו.
כן, ערב טוב.
אהלן, ברוך הבא. איתנו גם יעקב מדריך. יעקב, מה עניינים?
ברוך השם, ערב טוב לך הרב ולכל המאזינים.
אז בואי נגיד גם תודה רבה להנהלת רדיו קול חי, לרב אבי רוזן, מנכ"ל התחנה, למנהל תוכניות בצלאל כאן, מנהלת האקטואליה אסתי פלט, שכולם, כשהרעיון הזה עלה לעשות תוכנית כזו, כולם עשו את זה באהבה, בשמחה, ממש, לתת את כל מה שאנחנו יכולים לתת, כדי שבעזרת השם תהיה תועלת לעם ישראל. ואני רוצה להתחיל איתך, איתן. האמת, גם צריך להגיד תודה רבה לבורא עולם שברא את איתן אקשטיין. עוד תודה שצריך להגיד. שהוא ייסד ומנהל אדם את רטורנו, ואולי לפני שנצלול לתופעה, קודם איתן, רטורנו, מה זה, איך נולד, מה הפעילות שלו?
טוב, קודם כל יישר כוח לך על האפשרות הזאת לבוא ולהצטרף אליך לתוכנית המדהימה שלך, ובאמת לעשות משהו שאולי צריך הרבה מאוד אומץ לעשות ולדבר על נושא, שאנחנו אוהבים להשאיר אותו מתחת לשטיח הקהילתי. והגיע הזמן לגלות אותו ולדבר עליו ולא להתבייש, לדבר על דברים שנמצאים מסביבנו ומשפיעים הרבה מאוד עלינו. אז לפני 35 שנה זימנו אותי להיות רב באחד מקהילות היהודיות במקסיקו. הוא הסמכתי לרבנות, עשיתי מסלול, למדתי בישיבת איתרי חדרה, אחר כך למדתי בקולי תורת ארץ ישראל הרבה מאוד שנים, הייתי מחובר בתקופה היא גם כן לרב שח זצה, למדתי הרבה בפונוביץ', ואז הגעתי למקסיקו באמת לשמש רב באחת הקהילות היהודיות, למה מקסיקו? כיוון שהמשפחה שלי מגיעה ממקסיקו, אבי זיכרונו לברכה היה פרופסור לכלכלה, היה גם כנשיא אוניברסיטת בר אילן.
אז יש לך את הספרדית האותנטית האמיתית, אה?
בדם, זה זורמת לי בדם הספרדית הזאת, כן, גדלתי במקסיקו. אז בעצם חזרתי למקסיקו, והייתי שם 4 שנים, וכרב קהילה לימדו אותי בעצם הרבה מאוד דברים, עם מה אני אמור להתמודד, במה אני אמור להתקל, אבל אף אחד לא הזכיר את השם המפורש של התמכרויות, בטח לא בקונטקסט של ילדים טובים, מבתים טובים, מדובר שם משפחות מאוד מאוד עשירות. ומה שמבחינתי גרם לי לשינוי גדול מאוד, ואפילו זנחתי לחלוטין את החלום הזה שהיה לי אז להיות רב קהילה, היה מפגש עם אחד מישירי הקהילה. אדם צעיר בשם אברהם, צעיר בסוף שנות ה-30 שלו, הוא התקשר אליי ואמר לי שרוצה לפגוש אותי, אבל באמת בשיחה אישית ואינטימית, בארבע עיניים. וכשנפגש אותו באיזושהי מסעדה, הוא אמר לי, הרב, תתפוס את הכיסא שלך, מה שאני אגיד לך עכשיו יפיל אותך מהכיסא. חשבתי שהוא עומד לספר איזושהי בדיחה, אולי אפילו לשלוף פנקס צ'קים ולכתוב לי צ'ק על סך 50,000 דולר.
כשאתה רב צעיר, שבא לי בעצם להיות רב קהילה, קצת קשרות.
בחור בן 29 עם 5 ילדים, ובאמת פעם ראשונה בחיי אני עושה משהו קהילתי, הייתי בטוח שהוא רוצה להפתיע אותי במשהו. ואז אומר לי, הרב, אני מכור לקוקאין. אמרתי לו, אני לא מבין על מה אתה מדבר. זאת אומרת, ידעתי מה זה, אבל לא ידעתי מה הקשר לאדם עשיר כל כך, אחד מהתורמים הגדולים פה שלנו, פה בארץ ישראל, על מה מדבר איתי. אז הוא התחיל להסביר לי.
אז כבר לפי הפתיח שלך, אני צריך להתנצל שקראתי לך איתן אקשטיין, ולא הרב איתן אקשטיין, כי צריך להגיד הרב איתן אקשטיין.
אמא שלי קוראת לי איתן, ואתה יודע מה זה כיף לי, אני אוהב לחזור לשם הזה, זה השם שלי.
אוקיי.
על כל פנים,
במגזר הרב זה שם עצם, זה לא...
כן, בסדר, הכל בסדר.
אגב, אנחנו מיקרופונים פתוחים כל הזמן, ואתם יכולים לדבר מה שאתם רוצים, וכל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, וגם המאזינים שלנו יכולים להתקשר אלינו ל-03-500-9393, בזמן שהרב איתן מדבר, אתם יכולים לבקש מהמפיק שלנו, יצחק איזיקוביץ', לעלות לשידור, לספר, לשתף, אם זה קורה לכם, זה קורה סביבכם, אנחנו נשמח שהכל יהיה באופן כזה, שאנחנו עושים הכל ביחד. מיקרופונים פתוחים, מאזינים איתנו, הכל משפחתי כזה. בבקשה, תמשיך.
נחזור לסיפור.
כן.
חזרתי הביתה, ניסיתי למצוא פתרון דרך שיחות טלפון לארץ, אבל אתה זוכר את התקופה, אתה מהדור שלי, אתה זוכר את התקופה שבה דיברנו בטלפון, ואחרי כל דקה מחוץ לארץ הרגשתי ש... 19 שקל מהחשבון שלי יורדים לטמיון. שמעתי את הטינג הזה והרגשתי ככה ממש כאב לב. וכל מי שדיברתי איתו אמר לי, אתה באמת רוצה להבין איך מתעסקים ואיך מתמודדים התמכרויות, דרך שיחות כאלה זה לא ילך. שבועיים אחרי זה הייתה הלוויה שלו, יום שישי, 12:30 בקהילה היהודית, בבית קברות הקטן. כולם התאספו שם, ונשיא הקהילה שעומד לידי ככה דוחף לי את המרפק שלו ואומר לי, הרב איתן, אף מילה בבקשה על מה שהיה. כמובן, סוד, סוד, סוד. איך אפשר להגיד שאדם כזה, משפחה כזאת, מת ממנת יתר? וכשולם התפזרו, ממש שעתיים לפני שבת, התקרבתי כמה צעדים לקבר, לבקש סליחה ומחילה שלא באתי בזמן. אני הרגשתי השם. אולי הייתי יכול לעשות משהו, ככה חשבתי. ופתאום אני רואה ג'יפ מאוד מאוד יפה, נכנס לבית הקברות, 2 שומרי ראש, ילדה בת 10, אני חושב 11, יורדת מהג'יפ, מתקרבת אליי, שואלת אותי אם אני רב איתן. אמרתי לה, כן. היא אומרת לי, אבא השאיר לך את המכתב הזה. היא מושיטה לי מכתב, אני פותח את המכתב, והמכתב מסבך לי את החיים. ובמכתב הוא כותב לי, אברהם, אני מבקש ממך שתעשה ככל יכולתך שיותר לא ימות אנשים במפלצת הזאת. והוא השאיר לי, הוא אמר, אני משאיר לך את כל הכסף שלי לטובת הדבר הזה. לא משנה שלא השאיר כלום, כי מסתבר שמחור, כמו שהוא היה, חושב שהוא יודע, חושב שיש לו, חושב שהוא שולט, אבל אין לו כלום. אבל באמת בזכותו המשפחה תרמה לי משהו, והקמנו את הארגון הזה במקסיקו, קראתי לזה
ריטרונו. ככה, ככה, הקמת אותו...
לא הייתה ברירה, אני אפילו אגיד לך יותר מזה, כשחזרתי לארץ אחרי שנה, נכנסתי לרב שח, הייתי אצלו הרבה, ושאלתי אותו הרבה מאוד שאלות, ושאלתי אותו מה לעשות, אמרתי לו, אני הגעתי למקסיקו כדי להתעסק בתחום היהדות והתורה ולימוד, ופתאום אני רואה שאני נזרק לתחום חדש, תחום של טיפול בהתמכרויות, אז הרב שח אמר לי, תגיד לי, מדובר בפיקוח נפש? אמרתי לו, בוודאי, אנשים מתים מזה. אז הוא אומר לי, תגיד לי, יש עוד מישהו אצלכם שמתעסק בזה? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, אז מה אתה שואל אותי בכלל? Mm-hmm. אז קיבלתי תשובה בלי שבכלל הוא ענה לי.
לא, אבל איך ניגשת לזה בלי ניסיון, בלי אנשי מקצוע מסביב? כאילו, אז, אתה מקים מקום, מגיע לך עכשיו אחד שצריך טיפול, איך אתה עושה את זה?
שאלה מצוינת. אז האמת היא שלא ידעתי. היום אני עובד סוציאלי, אני אחר כך כמובן למדתי את התחום הזה לעומק, אבל אז באמת לא ידעתי. מה שידעתי זה שצריך לכנס, כמו שאתה אומר, אנשי מקצוע. אז חיפשתי ומצאתי אנשי מקצוע מהקהילה היהודית, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, וכינסתי אותם וישרנו ולמדנו ביחד. הבאתי מומחים מארץ, מומחים הכי גדולים באותה תקופה, וככה לאט לאט בעצם בנינו את הארגון, שהפך להיות לאחד הארגונים הגדולים לקהילה היהודית בכלל, לא רק במקסיקו, אלא בכל אמריקה הלטינית. אחרי 4 שנים כשחזרתי לארץ, אחרי השליחות שלי, אז הקמתי באמת את הארגון הזה בארץ, והיום הארגון שלנו, רטורנו, הוא ארגון גדול מאוד. יש לנו ברגע זה 150 מטופלים באשפוז מלא, ועוד בערך 110 מטופלים בטיפול אמבולטורי, אלה שלא יכולים להיכנס להתאשפז עם לינה, הם באים פעמיים בשבוע. זה נמצא באזור בית שמש, אנחנו חושבים על שטח של בערך 30-35 דונם, עם כל מיני פרויקטים, למשל, אנחנו מבוגרים.
אז רק שנייה, רבי, תראה, מאזינים לנו עכשיו המון 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 אנשים, גם לא מהמגזר שלנו. הסיפור על התוכנית הזו אף היום ברשתות בצורה חזקה מאוד, ואני מבקש מכם שתסתכלו על המסך מדי פעם, שאנחנו מקבלים פה פידבקים וגם שאלות. אני לא אשאל אותך כל רגע, כי אני לא רוצה לקטור לך את הרצף, אבל במקרה הזה פה אנחנו מקבלים, עזוב את המקרה של הילד בן 12, שהוא מכור, שימו להם מאזינים, פותחים תוכנית עם ילד בן 12 מכור. עכשיו הם רוצים לקבל קצת, שתספר לנו קצת יותר על רטורנו. יש 150 מטופלים במסגרת שהם במקום כל הזמן, יום ולילה.
אז עוד פעם, יש לנו 150 מטופלים שמתוכם יש גם קבוצות של בנות וגם קבוצות של בנים, כמובן בהפרדה מוחלטת לחלוטין, במתחמים שונים לחלוטין. אבל לצערי הרב, כן, יש גם בנות בנות 14 ו-15 שמכורות בצורה נוראית לכל מיני דברים, ומגיעות אלינו אחרי שהם ממש כפסע בינם לבין המוות. ואולי באמת זאת עכשיו הזדמנות חשובה מאוד, לפחות להתחיל לדבר על מה זאת התמכרות. מה זאת הגדרה של התמכרות? אז צריכים להבין שהתמכרות בעצם היא, באופן פרדוקסלי, היא מין פתרון שגוי שאדם מוצא לעצמו לאיזושהי מצוקה נפשית או רגשית שיש לו.
שמה, הוא בורח כאילו?
הוא בורח דרך זה. כמו אדם שיש לו נניח כאב ראש, ולוקח כדור נגד כאב ראש, אז הכדור, זאת לא הבעיה שלו, זה הפתרון שלו. Mm-hmm. ולכן כשאתה בא לבן אדם שסובל מכאבי ראש, ואתה אומר לו, תקשיב, הכדורים שאתה לוקח לא טובים, הם מסוכנים, הוא לא יודע על מה אתה מדבר, כי עכשיו הוא צריך בעצם לברוח מהכאב שלו. וכל עוד אין לו פתרון אחר שעוזר לו לברוח מהכאב הזה, זה מה שהוא עושה. למה אחד הגיע להתמכרות של חומרים פסיכואקטיביים, ושני הגיע להתמכרות התנהגותית? זאת שאלה נהדרת. אנחנו חושבים שאולי זה תלוי במפגש הראשון. למה אדם אחד אוהב אקמול, שני לוקח פטלגין, ושלישי לוקח רוקסט? כי הדבר הראשון שעשה לו טוב, בזיכרון שלו, הדבר הזה נחת. אבל אולי באמת זאת הזדמנות.
אז רגע, שנייה, לפני שנפנה ליעקב, יש לי, אני רק רוצה לנסות לשאול אם הבנתי אותך נכון. אתה אומר בעצם, יש באדם בתוכו פנימה נטייה להתמכר למשהו מסוים. השאלה, על מה הוא נפל ראשון? אם זה התנסות באימור או התנסות במכשיר?
זה לא שיש לו תכונה להתמכר.
אלא מה?
אני אומר שאדם שכואב לו, מחפש פתרון. מכור זה אדם שכואב לו. זאת אומרת, אם אנחנו ראינו עכשיו על המסך, ואני עדיין רואה עוד, אפילו עוד סיפור...
אתה תראה עוד
ילד,
המון.
לא, אני אומר, ילד בן 12, אני רוצה להסביר. ילד בן 12, בלי להכיר את הסיפור שלו, אני מכיר סיפור של 30 שנה, סיפורים של 30 שנה. זה כנראה ילד רגיש, זה כנראה ילד שעבר משהו. או שילדים בבית ספר, או בחדר, איפה שהוא נמצא, או שהתעללו בו.
לא, הוא לא במסגרת כבר חצי שנה.
רגע, כן, אני מדבר על מה קרה בגיל 10. גיל 12 זה התוצאה. אבל מה קרה בגיל 9? מה קרה בגיל 10? עכשיו, זה ילד רגיש שעבר משהו, ואז פתאום הוא ראה שהוא הולך לאיבוד בתוך העולם הפנימי שלו. חרדה, דיכאון, כל מיני כאבים רגשיים. ופתאום הוא גילה שיש משהו שעוזר לו לברוח. עכשיו, המשהו הזה יכול להיות משהו לכאורה פשוט, כמו למשל להיות כל הזמן מול משחקי מחשב, קשרים למהדרין, לחלוטין. יכול להיות שיש לו אפילו פלאפון, קשר למהדרין עם כל מיני משחקים טיפשיים, אבל המשחקים האלה עוזרים לו לא להרגיש, להסיט בעצם את הפרוג'קטור מהעולם הפנימי שלו.
לעוף מעצמו.
בדיוק. עכשיו, כשהוא...
זה ההגדרה, כן יעקב, לעוף מעצמו.
בדיוק ככה, אני אגיד לך, אני אספר לך סיפור מאוד קטן, שקצת ימחיש לנו את הסיפור. לפני בערך חודש וחצי, הגיע בחור בגיל 17 עם ההורים שלו לפגישת אינטק. כל בן אדם שמגיע אלינו כביכול לקהילה, יש פגישת אפיון. מה קורה איתו, כמה זמן הוא מכור, מה המצב, אתה יודע, לא מקבלים כל אחד את זה. יושב עם הצוות המקצועי, עובדים סוציאליים, מנהלי הקהילות והכל, והוא ילד כזה, בחור בגיל 17, אתה מכיר, יש להם אולי, או הצר מילים שלהם לא גדול, איך אתה, אחלה, סבבה, זה ככה, הם לא, זה, אז ההורים שלו מתקשרים, ההורים מספרים, הוא כל היום מול המחשב, בדיוק כמו מה שאנחנו רואים עכשיו, נמצא טלפון לא קשר, נמצא זה, כל היום הוא מול המחשב. טוב, אמרנו, בסדר, נער בגיל 17 מול המחשב, זה לא כזה חריג, אתה יודע, יש היום לצערנו הרבה הרבה חבר'ה שנמצאים, משחקים במחשב, נמצאים בטלפון, זה הבעיה של הדור, ניסינו להבין קצת יותר. לא, האמא אומרת, תשמע, הוא אוכל מול המחשב, הוא לא הולך לבית ספר, הוא לא הולך לזה, הוא הולך לישון מאוחר, וככה לאט לאט הם עולים, ועדיין הבנו שמשהו פה חסר. 40 דקות לתוך הפגישה, האמא נשברת ואומרת, האמת, אני אגיד לכם, הגענו לכאן בגלל שלפני יומיים הוא חזר עם שקית מהסופר פארם, טיטולים למבוגרים. וואלה. הוא קנה טיטולים למבוגרים.
לעצמו כאילו?
לעצמו בשביל לחסוך את ה-5-7 דקות בשירותים, כדי שהוא יהיה במחשב. זה, בדיוק כמו מה שהרב דיבר, זה בריחה פר אקסלנס. בן אדם לא מסוגל להתמודד בחמש דקות שהוא בשירותים עם המחשבות שלו, עם הראש שלו. ולכן, כשבן אדם בורח ממשהו, אתה לא יכול לקחת לו את זה. זה הפתרון לבעיות שלו. אתה רוצה לפתור לו את זה, תן לו פתרון אחר. זה מה שרטורנו מציע. פשוט מאוד. נדבר, והרב עוד יגיד פה ומחקרים, ונספר הרבה סיפורים, והכל בסדר. הבסיס והיסוד של הדבר הזה, תן לו אלטרנטיבה לבעיה שלו. יש לו כרגע בעיה, הפתרון שלו, זה אקמול, זה סם, זה טלפון, זה אימורים, זה אלכוהול, זה מיליון ואחד דברים.
אוקיי.
תן לו פתרון, פתרת לו את הבעיה, והוא יכול לחיות לצד הדבר.
יש פתרון, חברים? יש פתרון?
לפני שאת מדבר לפתרון, אני רוצה להגיד, מזינים לנו עכשיו, ללא ספק, הורים מאוד מאוד מודאגים, ואומרים לעצמם...
הורים, רעיות של אלכוהוליסטים, בעלים של מכורות להימורים, מכורים בעצמם.
כל אחד מאיתנו, יש לנו היום בערך 5-6 אנשים שעוסקים בתחום, שתכף נדבר עליו, שנקרא עיסוק. עיסוק זה בעצם דייג. דייג זה אומר איך אתה משכנע מישהו שלא רוצה. כי מה שאמר יעקב, הוא אומר, אוקיי, יש פתרון. הבעיה היא שאדם לא מוכן לשחרר את מה שעושה לו טוב בשביל משהו שאולי יעשה לו טוב בהמשך. אז בעצם החלק הכי מורכב זה בעצם עיסוק. איך אתה עושה את העיסוק? איך אתה עושה את הדייג? איך אתה משכנע אותו לעשות את השינוי? אז עכשיו נמצאים הורים ואומרים לעצמם, טוב, כל הכבוד להם, יש להם פתרונות, הכל, אבל איך אני אשכנע את הבן שלי ללכת לשם? איך אני אשכנע את הבן שלי לעזוב את המחשב, לעזוב את הפלאפון? הרי אנחנו רבים איתו כל כך הרבה, אנחנו רבים כל כך הרבה פעמים איתו, ולא מצליחים לשכנע אותו. איך נעשה את זה? אז זאת בעצם שאלת השאלות, ועל זה אנחנו גם כן נדבר היום בערב, וניתן אולי גם כמה כלים וכמה טיפים להורים, איך עושים את זה? איך באמת גורמים לילד, אתה יודע מה? איך גורמים לבעל, איך גורמים לאישה, לעשות שינוי? כי התמכרות יכול להיות גם כן משהו כמו הפרעת אכילה. אנשים יכולים בעצם...
סיגריות.
סיגריות. כן, אתה אומר סיגריות, אני אומר הפרעת אכילה, לא יודע מה יותר נראה, מה נראה יותר טבעי.
אני אמרתי סיגריות כי אני בעצמי מעשן כבד שהפסקתי לפני כשנתיים וחצי, ואני יודע מה זה.
אוהבים אותך.
מה?
אצלנו אומרים אוהבים אותך, אני אגיד לך, לפני כמה... לפני כמה ימים היה איזשהו סיפור שהגיע אלינו בחור, שמכור להימורים, בחור חרדי, משכונה חרדית בירושלים, אם אתה שומע את המשפחה, אתה נופל על המשפחה.
כשאתה אומר הימורים, זה לוטו, או שזה מחשב בבית, באינטרנט.
זה מתחיל מלוטו, זה מתחיל מלוטו.
וזה עובר למחשב, וסוסים, ומרוצים, ואינטרנטים וכאלה.
בהתחלה הבן אדם נמצא מול הכולל, יש כזה ביטן, הוא מגרד ב5 שקלים את המזלות הזה, את המכיר של הפייס. ופתאום הוא זוכה ב-100 שקל, ולאט לאט זה ממשיך, ואובססיבי, וכל היום, והוא חייב לשלוח כל חצי שעה, יש הגרלה וכו' וכו', ואז הוא ממשיך לאינטרנט וכו'. אבל הבן אדם הזה בעצם הגיע אלינו, ושמעתי את הסיפור שלו, הייתי באלם. 7 שנים אשתו מנסה להביא אותו לטיפול. הם נשואים, ומהרגע שהתחתנה ידע שבעלה עוד מאמר, עוד בישיבה הוא היה מאמר. וניסתה להביא אותו לטיפול בכל דרך, והתחננה אליו, והרווה את ההורים, והלכה מהבית, ועזבה, ואני אתגרש ממך, והכל. אבל אדם לא הסכים ללכת לטיפול. אני לא צריך, אין לי שום בעיה. מתי שאני רוצה, אני מפסיק. מתי שאני רוצה, הכל טוב, אין שום בעיה. איך הוא הגיע אלינו לטיפול?
זה, סליחה, גאית, יעקב. זה בעצם התשובה של המכורים? מה אתה רוצה ממני?
הכחשה מוחלטת.
אני בסדר גמור, הכל טוב, אני בשליטה, מה, כאילו עזבו אותי.
בוודאי, תעזבו אותי בשקט, הכל מצוין אצלי. אני מתי שאני רוצה, אני אפסיק. הכל טוב, אני קצת מעשן.
אני יכול להפסיק מתי שאני אחליט תוך שנייה.
אני שולט בסיטואציה. אם היית שולט בסיטואציה, לא היית מגיע ל-15 ו-20 שנה של שימוש ולערס. אני מדבר איתך במקרים הקיצוניים, במקרים הפחות, בסוף בן אדם יגיע לזה. האישה הזאת הלכה יום אחד והלכה למשטרה ואמרה להם שבעלה מכה אותה. הוציאה צו הרחקה מבית משפט ל-30 יום. ישר מהמשטרה שהלכה לבית משפט, הוציאה לו צו הרחקה מהבית. הוא הגיע בערב הביתה, האישה מראה לו את הצו הרחקה. אומרת לו, תשמע, יש לך 5 דקות להירוס תיק ולצאת מהבית. אומר לה, מה זה, זה, אם אתה לא זה, אני מתקשרת למשטרה, עוצרים אותך. הבן אדם לא היה לו ברירה, לקח תיק, יצא מהבית, ובדלת היא אומרת לו, תשמע מוישה, מוישה כשם גנרי כמובן, כן. תשמע, יוסלה, אם תוך 30 יום אתה לא נכנס לקהילה טיפולית, היא לא חשבה על רטורנו, היא אמרה, מבחינתי תלך לכל מקום, כמובן שרטורנו זה הכי מתאים והכל, היא אומרת לו, אם תוך 30 אתה לא הולך, אנחנו נפגשים ברבנות. זהו, זה הצ'אנס האחרון. 7 שנים.
הצמידה לו אקדח לרקה.
אקדח לרקה. הוא הגיע לרטורנו, שתבין, הבן אדם, ביום הראשון שהוא נחת ברטורנו, הוא הגיע רק בשביל לשמור על הבית שלו, הוא לא רוצה להתגרש. משפחה מכובדת, יש לו כבר ילדים, זה לא נעים. מה יגידו החבר'ה? זה הסיבה היחידה שהוא הגיע. ברטורנו, לימדנו אותו לדבר על הרגשות שלו.
מה הוא היום?
הוא עכשיו בטיפול. Okay. חודשיים אחרי שהוא הגיע בעצם לקהילה, הוא פעם ראשונה דיבר על הפגיעה הקשה שהוא עבר בגיל 11. וכשהוא דיבר על הפגיעה הקשה, ויש לנו המון דרכים להביא אותו לדבר על זה.
וממנה הוא ברח בעצם.
למעלה מ-15 שנה, ויותר מזה אני אגיד לך, שברגע שהוא דיבר על זה, הוא הבין כמה הוא מכור. הוא כבר לא נמצא שם בשביל המשפחה שלו, הוא לא נמצא שם בשביל לשמור על הבית שלו, הוא נמצא בשביל מוישלה, כמו שאמרנו. ואז בעצם הוא מתחיל את הטיפול.
אז בואו נעשה לצערי הרב, אנחנו צריכים להפסיק בשביל הפרסומות. בדרך כלל הפרסומות עושים לי קצת טוב, קצת הפסקה, קצת הפוגע, אבל עכשיו אני כל כך רוצה לשמוע אתכם, עוד לא, אני מרגיש אפילו עוד לא התחלנו את ההקדמה למבוא. כאילו עוד לא נגענו בכלל בנושא, אנחנו רק מקיפים אותו ושומעים עליו.
יש כאלה מחכים לפרסומות בשביל הסיגריה. והנה, הם רק מחכים לפרסומות.
אז אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם נחזור ונמשיך עם הנושא המרתק הזה. מאזינים, אנחנו רואים את מה שאתם כותבים לנו. אתם יכולים לכתוב באתר, אתם יכולים להתקשר ל-03-500-93-93. אנחנו בהמשך ניתן למאזינים את האפשרות לעלות, לדבר, לספר, לשתף. בינתיים אני מאופנת מהרב איתן ומיעקב, יצאנו להפסקה.
עכשיו איתכם מדברים על זה עם הרב משה בן לולו. המאסטרו, הדור הבא של המוזיקה היהודית. יש לך כישרון מוזיקלי? אולי אתה תהיה המאסטרו. שימו לב, ההרשמה נסגרת בקרוב. להרשמה חייגו ל-039-039-039 שלוחה 4, או היכנסו לאתר כל חי, או שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03313-1025. המאסטרו, במוצא שחי עם מנחם טוקר. גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
רשומה לכלל פעילות העמותה.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230. עכשיו איתכם מדברים על זה עם הרב משה בן לולו.
הוא חי תמיד איתי.
טוב, חזרנו אליכם. אנחנו קודם כל מודים לכם שאתם איתנו, ואנחנו מרגישים אלפים ורבבות, אולי אפילו יותר, שאיתנו, אנחנו רואים את התגובות, רואים מה שכותבים לנו, רואים את הטלפונים.
רק אל תתמכרו לזה.
זה היה טוב, כן. אל תתמכרו אלינו, אנחנו נעשה לכם את זה רק עד אחד, בלי נדר, אבל מה שאני רוצה לרדת עכשיו, קצת לרובד יותר עמוק, הרב איתן. תראה, אנחנו אנשים חרדים. ואנחנו אומרים שהתורה הקדושה שלנו היא אסם חיים, ואם פגע בך מנובל זה, מושכרו לבית המדרש. אולי שאלה קצת קשה, אבל בעצם, מה ההבדל בין יצר הרע להתמכרות?
טוב, זו שאלה מקסימה, נהדרת. אני שומע את השאלה הזאת כל כך הרבה פעמים מאנשים שבאים אליי אחרי שלמדו בכולל ולמדו תורה, ולימדו תורה, ואומרים לי, איך זה יכול להיות שהגעתי אליך? הרי כמו שאתה אומר, הרב בן לולו, אתה צודק, הרי האור שבא יחזר למוטב.
אני אמור להיות עכשיו מלאך עם כנפיים לבנות.
בדיוק, בדיוק. אז תשמע, לפני 10 שנים בערך קיבלתי שיחת טלפון ממי שהיה אז מנכ״ל ארגון תורה ומסורה, ובינתיים נפטר, הרב פישמן. הוא התקשר אליי ואמר לי, הרב אקשטיין, תקשיב, יש לנו קונגרס של תורה ומסורה בארצות הברית, אני רוצה להזמין אותך אלינו, ואני רוצה בבקשה שתדבר על הנושא, והוא התחיל לגמגם, על הנושא, אמרתי, איזה נושא? אז אמרתי, יודע, הנושא שלך, אמרתי, איזה נושא? תגיד אתה, כי ידעתי שאני רוצה, רציתי לעזור לו. אפילו היה לא קשה לכמו שאומרים אצלנו, ינה מיינסה, על המחלה היא, אי אפשר להגיד את השם. אז הוא אומר, אתה יודע, אדיקשן, אתה יודע, התמכרות. אמרתי, מצוין, בשמחה יבוא לדבר. הזמינו אותי לשם, ואני ידעתי שאם אני מגיע עד לשם, אני צריך להביא איתי כוח עזר. תמיד אני לוקח כוח עזר. אז הבאתי איתי את אחד הבוגרים שלנו, שהמשפחה שלו משפחה גדולה מאוד ומאוד חשובה, דווקא באזור, בסביבת הארגון הזה של תורה ומסורה, שזה ארגון הזה בעצם כמו החינוך העצמאי לדוברי אנגלית בארצות הברית, באנגליה, בכל מדינות דוברות אנגלית. כולם אנשים חרדים וחשובים מאוד. הגענו לשם, ואני מסתכל על התוכנית הזאת מיום חמישי עד יום ראשון, הגיעו לשם אלפי מחנכים ומנהלים מכל העולם, רבנים חשובים. ואני מסתכל בתוכנית ואני רואה שאותי תקעו ביום חמישי בשעה 11 בלילה, לא רוצה לפגוע בתוכנית שלך, כן? אבל ב-11 בלילה תקעו אותי שם עם כאי כתוב שם, הרצאה לפסיכולוגים. הרב אקשטיין מגיע מישראל מרטורנו ועם עוד מישהו. טוב, היה לי מוזר שאני מגיע עד לשם 3 ימים ואני אדבר מול 10 אנשים שבוודאי ירדמו, כי אנשי מקצוע בדרך כלל לא נשארים ערניים ב-11 בלילה. אז אמרתי לבחור שכזה, קראו לו ייס, קיצור של ישראל. אמרתי לו, בוא תעשה קצת מרקטינג, אתה היית טוב בזה, בחוץ שכזה נתפס בירושלים על מרקטינג לא כל כך קשר, ועל זה הוא נכנס קצת לכלב, ואז שחררנו אותו ובאנו אותו אלינו לטיפול.
מה הבחור שהפניתי אליך לפני זה?
בדיוק, בדיוק, בדיוק. בקיצור, אני לא יודע מה הוא אמר, אבל שמעתי בחצי אוזן שאומר, היום הרב אקשטיין ואני, אנחנו הולכים לגלות את כל הסודות של הקהילה החרדית, קבורים מתחת לשטיח. לא יודע בדיוק מה הוא אמר, אבל אני יודע שב-11 בלילה, כשפתחתי את האולם, הייתי בהלם, משהו מעל 300 איש. ישבו שם והמתינו לשמוע מה אנחנו הולכים לספר להם על הקהילה שאף אחד לא מספר או פוחד לספר. אני אמרתי את הקטע שלי, את החלק שלי, וזה בסדר גמור, כמו שאני רגיל להגיד, ואז הוא נעמד. הבאתי אותו להעביר את המסר, והוא אמר להם, תקשיבו, אני לא שופט אתכם שכל החיים שבתתם אותי. מהחדר אתם שופטים אותי? כי מנהל לכם על לדעת שאני בכיתה ב' עברתי פגיעה, ואומרת הפגיעה הקשה מאוד שהוא עבר, הפגיעה הכי קשה שילד יכול לעבור בחיים שלו, ומאז כל החיים שלי התהפכו לי, לא יכולתי לספר את זה לאף אחד. ונכון, בהתחלה זה היה להיות שובב, להפוך כיסאות, להשתולל, ובסוף הגעתי גם כן לאלכוהול, כי אלכוהול יש בכל מקום, בכל קידוש יש אלכוהול, כל בוקר היה אלכוהול בבית כנסת, והייתי כשאני שותה את האלכוהול אני נרגע, אבל אחר כך אלכוהול הספיק לי, אז הגעתי, המשכתי יאללה, והגעתי לדברים הרבה הרבה יותר קשים. כשהוא סיים לדבר, זה היה מדהים. נעמד בקצה העולם, אחד היהודים, הרבנים החשובים, אנשי חינוך גדולים, אחד מגדולים באמת של עולם החינוך, ואומר לו, איסא יקר, תקשיב, אני הייתי הראש ישיבה שלך בישיבה הקטנה, וגם אני זרקתי אותך בישיבה הקטנה שלי, ועכשיו אני קולט שבעצם הטעות הייתה שלי, לא שלך. אנחנו היינו צריכים ללמוד איך להכיל אותך, ולא עשינו את זה. תגיד לי, איך אני יכול לחפר על מה שעשיתי? היה שקט באולם, 300 אנשים לא נשמו. הבחור שהיא קשובה, וזה מסתכל עליו, ואומר לו, אתה באמת רוצה לחפר? אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, אז בוא תיגש לי כאן. הוא ניגש אליו, עולה למעלה לבמה, ואומר לו, תקשיב, כל מה שאני צריך ממך, זה מה שכל השנים הייתי צריך ולא קיבלתי. תן לי בבקשה חיבוק. נתן לו חיבוק, וכולם בחרו. למוחת מגיע לה, הרב פישמן אומר לי, תקשיב הרב אקשטיין, החלטנו שאתה בשבת הולך לדבר לפני 1,000 איש, אבל יש לך 5 דקות. עכשיו, אתה יודע, בשבילך ובשבילי לדבר שעה או שעתיים, לוקח לנו 5 דקות להכין, אבל לדבר 5 דקות לפני 1,000 איש.
צריך שעה להכין.
צריך שעתיים להכין. נכון. בקיצור, אני נעמדתי שם לפני 1,000 איש, ואמרתי, תגידו לי, הזמנתם אותי לפה, ואתם יודעים מה הכותרת של ההרצאה שלי, זה מה בין יצר רע להתמכרויות? עכשיו, מה זה משנה? זה נבלה וזה טריפה. אמרתי, לא, אתם צריכים להבין. זה לא שהתמכרות זה יצר רע פורטה, או יצר רע זה התמכרות לייט. התמכרות זה יצר רע, כמו שרבחיים היה אומר, זה צווי דינים. זה שני דברים שונים לחלוטין. אם לבן אדם יש בעיה תחת כותרת של יצר הרע, אז בראתי יצר רע, בראתי לא תורת תבלין. מי שצריך לטפל בו זה המחנך שלו, זה הרב שלו, זה המשפיע שלו, זה המשגיח שלו. אבל אם לבן אדם בעיה תחת כותרת של התמכרות, אז רפו ירפא. זאת מחלקה של הרב פירר. זאת מחלקה של רפואה. התמכרות היא מחלה, וצריכים להבין אותך, וצריכים להבין את זה, אנחנו נדבר על זה בהמשך גם כן. התמכרות היא מחלה, וכמו כל מחלה אחרת צריך לטפל בה עם כלים מקצועיים של אנשי מקצוע שיודעים איך לטפל במחלה הזאת. איך היא נוצרת? איך אפשר להגדיר אותה? אנחנו נדבר על זה בהמשך.
אבל סגנונות ההתמכרות הם לא שונים. למשל, אין הבדל בין אלכוהול לבין לוטו, פייס, אינטרנט.
אין שום הבדל, אין הבדל בסוג של ההתמכרות, כי בן אדם בורח באמצעות משהו, כמו שהרב אמר מקודם, משהו פוגש ראשון. אם הוא היה באיזשהו סיטואציה, בחתונה עם חברים, ושתו שם אלכוהול, ואם מישהו העביר לו איזשהו משהו, ברגע שאתה פוגש בפעם הראשונה איזשהו חומר משנה תודעה שעושה לך טוב, אליו אתה נמשך. זה התניה הראשונה שלך, ושם אתה נמשך. יריית
הפתיחה שלך מאוד היא זהה, אבל היא זהה לכל סוגי ההתמכרויות.
נכון, ופה אנחנו מגיעים לנושא מאוד מאוד חשוב, שאולי אפילו אני אגדיר אותו, יסלח לי, אני אגדיר אותו יותר חשוב מהטיפול, זה המניעה. המניעה. אנחנו היום ברטורנו עוסקים, יש לנו מחלקה בפני עצמה, מחלקת מניעה והעצמה, שזה בעצם יום עיון שאנחנו מביאים אלינו צוותים, מגיעים אלינו תלמידים, סטודנטים, ישיבות, מוסדות,
בוא, חברות. בוא, אתה יודע מה, בוא נעשה אתך עסק, יעקב.
כן.
הרב איתן, אתה מסכים שאני אני אנטרל אותך ואותי לחמש דקות?
שמחה רבה.
תשמע, קח עכשיו 5 דקות,
צריך להכין שעתיים.
לא, זו. היה לך כל היום להכין. אבל זה מה שאני אוהב, שזה פתוח וזה טבעי, ואנחנו עושים את זה עם מיקרופונים פתוחים, ועושים את זה כמו בסלון.
הורדתי נעליים.
כן, והמאזינים יכולים להתקשר אלינו, ולכתוב ולהגיד ולהגיב, ב-03-500-93-93. אנחנו רואים על המסך את הכל, ותוך כדי הם מתייחסים. קח 5 דקות. שומעים אותך עכשיו אנשים שאין להם נטייה כרגע להתמכרות לכלום. זה יכול לקרוא להם מתישהו. תגיד להם עכשיו, אני יודע שחמש דקות זה כלום, תראה רק את הכותרת. למה לא?
למה לא? אז אני אגיד ככה. אתה לא יכול להגיד לבן אדם למה לא, כי משהו שכואב לו, הוא בעצם ייקח את הדבר הזה. אני לא יכול להגיד עכשיו...
לא מדבר על אחד שקיבל פגיעה או משהו. בחור בן 15-16, שומע אותנו עכשיו, חושב אולי לגוע מתישהו באיזה קנאביס, או באיזה כוסית קטנה, כי בא לו פנן כזה, או לא ממקומות של בריחה.
שיהיה לו לבריאות.
כן.
שיהיה לו לבריאות, אין בעיה. אין שום בעיה.
אבל הוא יכול משם להגיע.
הנה, אני מפתיע אותך. בוא אני אסביר לך משהו פשוט. יש מיליוני אנשים בעולם ששותים אלכוהול. זה לא בריא, זה לא טוב. יש מיליוני אנשים בעולם שמעשנים. יש מיליוני אנשים בעולם ששולחים לוטו. אבא שלי כבר 40 שנה, שולח כל יום שלישי, יש לו מספרים גבוהים. הוא חושב שהוא יזכה בלוטו, זה הוא עושה. הוא מכור להימורים? שואל כבר שאלה פשוטה. אבא שלי בדרך מהכולל, עבריך כולל המון המון שנים, בדרך מהכולל עובר ביום שלישי, יש את ההגרלה, עובר שם, שם 15 שקל, הוא מכור להימורים?
לא, 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 לא.
אני לא אומר, אל תאמר. אני לא אומר, אל תשתה אלכוהול בשבת, תשתה יין, בפורים תשתה יין. ברגע שזה עובר את הגבול, ברגע שזה יושב על משהו...
יעקב, מה הגבול?
הגבול לא פשוט. בן אדם נמחק. בן אדם נמחק.
אתה אומר רק שהוא אף?
בן אדם הרי מאבד את השליטה. אני אספר לך סיפור, דרך אגב, דיברתם על בן יצר הרע להתמכרות. לפני כמה שנים היה לנו אדם שהגיע לטיפול ברטורנו, רב, בן אדם באמת מכובד מהקהילה והכל, והוא בהתמכרות שלו, שאני לא אפרט ככה בגלל הצינת הפה והכל, הוא היה התמכרות מאוד מאוד קשה, שעשה מעשים מאוד חמורים בגלל ההתמכרות. אתה יודע מה הבקשה שלו הראשונה הייתה בשבוע הראשון ביום שישי? שיפתחו את הבקבוקים, כי הוא לא פותח בקבוקים בשבת. זה היה הבקשה שלו, הוא ביקש מהמטבח, לפני שבת יפתחו את ה... אתה יודע, יש לו החמרה שהוא לא... תקל מענה כלי וכל מיני כאלה. הבן אדם הזה, אני במקרה קצת התוודעתי לסיפור, עשה איסורים חמורים בהתמכרות שלו, איסורי קרת בהתמכרות שלו, אבל היה חשוב לו שהוא לא יפתח את הבקבוקים. מה זה בא ואומר? שהבן אדם מקפיד על קוצו של יוד, מקפיד על כל הדברים, אבל בהתמכרות הוא לא שולט, הוא לא שולט בהתמכרות, כי ברגע שזה עושה לו טוב, וברגע שכואב לו, וברגע שמפריע לו, הבן אדם ילך וישתמש, ויעשה את זה בשבת, ויעבור על איסורים, וישקר, ויגנוב, ויעשה מעשים לא שפויים ולא חוקיים. לכן אני בא ואומר,
אז בוא נעשה ככה.
אם משהו כואב לך, לפני זה, אם היום המוסדות, הבתי ספר, התלמודי תורה, הישיבות, יבואו, יביאו את התלמידים אלינו, אנחנו נלך אליהם, נביא להם הרצאה שזה דברים שאנחנו עושים כבר המון המון שנים, אבל אנחנו, זה הסיבה שאנחנו פה כדי להגדיל את זה. אנחנו נבוא אליהם, ניתן להם את הכלים, נסביר להם מה זה התמכרות, כמה זה דבר מסוכן, כמה צריך לדבר על מה שמפריע לי.
תן לי רגע, יעקב, אתה אהבת אותי עכשיו, נתת לי בום, אני רוצה לראות אם הבנתי אותך נכון. אתה אומר ככה, אדם שהכל בסדר אצלו, אם הוא עושה לוטו פעם בשבועיים ב-15 שקל, אין שום בעיה, זה לא מכור, אין לו סכנת הידרדרות, כוסית לחיים בחתונה של הבת, זה בסדר? לא, אבל אני הבנתי
מה אתה... שותה פעם יין?
כן.
אתה מכור?
לא.
יפה
מאוד. אבל עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה, בוא נגיד, נקודת הכאב.
כן.
אתה אומר שבעצם מי ש... על סף התמכרות, או עם...
הוא מרגיש כבר שהוא לא שולט בזה.
יכולת להתמכר, זה אחד שיש לו בפנים משהו כואב.
כן.
ואתה רוצה לתפוס אותו עם הכאב הזה לפני שהוא בורח להתמכרות, ושמה לרפא אותו.
בדיוק.
זה בדיוק. מה שאמרת.
חד וחלק. אנחנו רוצים, הרב איתן תמיד גם אומר את זה בכל ההרצאות שלו, אנחנו רוצים שלא יהיה לנו עבודה. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים עבודה? לא, אנחנו רוצים שאנשים, אם אנחנו נגיע למצב, שבכל בית בישראל, בכל מוסד, בכל מקום, ידעו את הדבר הזה, יקבלו כלים. אני אגיד לך, שאני הייתי ילד, אף אחד לא יודע על הדבר הזה, ואני בא מבית של חינוך. אני, אמא שלי מנהלת בית ספר מאוד גדולה המון שנים, אבא שלי התעסק בחינוך, משפחה חרדית, הכל היה בזה. לא היה להם מושג מה זה התמכרות. אין להם מושג. אני אתן לך דוגמה. אני שואל אותך שאלה, מחר הבן שלך, חס ושלום, לא הבן שלך, הבן שהוא אחר, מגיע ואומר לך, אני לקחתי כסף בשוק האפור בגלל שאני מכור להימורים, אני צריך אבא עכשיו 100,000 שקל, אם לא, עוד שעתיים באים, נותנים לי מכות. מה אתה עושה?
לא יודע.
לא יודע, יפה.
לא יודע, לך את האמת, לא יודע.
אנשים לא יודעים. אנשים לא יודעים, אנשים באים, והורה שדואג לילדים שלו כביכול, אני במרכאות כפולות ומכובלות, הוא נותן לו את הכסף. אבל הוא הורס אותו. כי אולי אם ייתנו לו מכות, הוא יתעורר ויגיע לטיפול. אתה מבין? היום הרבה מניע, מישהו התקשר פעם לרב, אחד הרבנים הגדולים, אומר, הבן שלי עכשיו בדרך לירושלים, אני יודע שהוא הולך להשתמש, תעזור לי, תציל אותו. מה, אז אני אציל אותו עכשיו, מה יקרה מחר?
זה היה לי עם רב חיים קניבסקי, לפני שנים, יום שישי אני זוכר, התקשר אליי אבא, ואומר לי, תקשיב, תעשו את הבן שלי לצחר בסמים, ואני רוצה עכשיו, ויש לי עורך דין שאני רוצה לשחרר אותו.
הרב אקשטיין, בוא נעשה ככה. בוא נשאיר את המאזינים קצת במתח, כי אומרים לי פה, חייב עכשיו, עכשיו, עכשיו פרסומות. זה שתי דקות פרסומות, חוזרים לסיפור עם רב חיים קניבסקי, יצאנו.
עכשיו איתכם מדברים על זה עם הרב משה בן לולו. גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230.
אבא, אמא, מירי, צביקי, מיכל, יונתן, כל המשפחה אוהבת את הרכות המלטפת. נקה 7, סדרת תחליבי רחצה עם 25% לחות, למגע רך וקטיפתי. נקה 7, תחליבי רחצה במגוון ניחוחות מפנקים. תענוג אמיתי, נקה 7.
גם אתם רוצים לחיות טוב יותר? התקשרו עכשיו להדרן, כוכבית 3230. רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
Thank you.
עכשיו איתכם מדברים על זה עם הרב משה בן לולו.
חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. אני בטוח שאתם בבית מרותקים בדיוק כמו שאני מרותק כאן. אני יושב מול אנשים מדהימים, אני קורא פה הודעות שאני חייב להודות. חדש לי כל העניין הזה של מה שדיברנו כאן בהפסקת פרסומות. ואני מאמין באמונה שלמה שתועלת רבה תצמח לנו מהעיסוק בנושא הזה. אנחנו עוסקים בזה בצורה מאוד זהירה, מאוד
נקייה.
עדינה ונקייה, כן. אבל מקווים שהתוצאות יושגו, למרות שאנחנו רק בהקדמה. והרב איתן היה בסיפור עם רב חיים קניאבסקי, ש...
כן, אני רציתי להתייחס למה שיעקב אמר, שלפעמים אהבה צריכה להיות אהבה קשוחה. כי כשאהבה לא קשוחה, ואדם חושב שצריך לתת מה שהבן שלו רוצה, הוא בעצם פוגע בו. כמו לתת ילד חולה סוכרת, גלידה. זה לא נכון לתת לו גלידה. והוא יפקע, שיפקה, מה לעשות? אז יום שישי אני מגיע לרב חיים קניאבסקי, ואני אומר לו, יש שאלה ששאלו אותי, יש אבא שהבן שלו נעצר על סחר בסמים, בחור ישיבה, הוא הסתבך עם איזה משהו, והוא רוצה לשחרר אותו עכשיו, ואני אומר, אני אומר לרב חיים, שאני אומר לאבא, בשום אופן לא לשחרר אותו, כי אם תשחרר אותו עכשיו לחלופת מעצר, תשחרר אותו הביתה, הפסדנו את האופציה לטפל בו. עכשיו הוא במצוקה, בוא נביא אותו ישר אלינו לטיפול. מה שנקרא חלופת מעצר טיפולית. אז אמרתי, אז אני אומר לו, אני אומר לרב חיים, מה לעשות? אז הוא אומר, מה זאת אומרת? תישאר בכלא עד שיהיה לך טיפול. אני התפלאתי איך הרב הבין, כי באופן טבעי אנחנו רוצים מיד לדבר על פדיון שבועים ומיד את זה, לא. אבל נספר עוד סיפור מעניין. לפני 10 שנים, ידיד שלי מאוד מאוד טוב, הרב ישראל פרידמן, למדתי אותו ביחד בעברנו, אנחנו חברים הרבה מאוד שנים, הוא היה אחד מבאי ביתו של... של של מרן רב אהרון לייב שטיינמן זיכרונו לברכה, זה צוקל. הוא מצלצל היום אחד ואומר לי, הרב שטיינמן רוצה שתבוא ותספר לו מה זה התמכרות, כי הרבה אנשים באים אליו ושואלים אותו שאלות ולא יודע מה זה. אמרתי, בכבוד רב, יום חמישי בלילה, מאוחר בלילה, הוא אמר לי את השעה, ולקחתי איתי, כמו שאני תמיד עושה, לקחתי איתי כוח עזר, לקחתי איתי אברך מבני ברק שסיים אצלנו טיפול בדיוק, אבל הוא גדל בבני ברק, ושנים היה עבר בבני ברק. אמרתי, בוא תעזור לי, אולי אני לא אוכל להסביר עד הסוף.
וגם, רגע, גם בתקופה של ההתמכרות הוא היה עברך, בטיפול הוא היה עברך.
שמעת הסיפור.
והוא נשאר עם חליפה לעברך כזה?
הרב בן לולו, תחזיק את הכיסא חזק, שמעת הסיפור עכשיו.
רק שני איפה ידיד.
תחזיק חזק את הכיסא. אנחנו נכנסים מבפנים, וטוב, אומר לי, ישראל, נו, הרב ישראל אומר לי, נו, תתחיל איתן, תתחיל לספר לו. אז אני אומר, במקום שאני אגיד לראש שישי ואת הדברים, אני רוצה שהעברך הזה יספר את הסיפור. אז אומר העברך לראש שישי וכך, אומר ראש שישי, אני גר פה לא רחוק מהבית של הראש שישי, אני עומד פה בכולל כבר הרבה מאוד שנים, אחד הכוללים הכי טובים שיש פה באזור. השעה היא יום חמישי בלילה, לפני שנה, השעה היא 12 בלילה, כמעט 12 בלילה, אשתי נותנת לי 200 שקל, ואומרת לי, רוץ מהר לקנות טיטולים ואוכל לתינוק שלנו, הוא בוכה. אני לוקח את ה-200 שקל, יורד 3 קומות, ותוך 20 דקות, אני פתאום, אחרי 20 דקות, מוצא את עצמי בלוד, קונה סמים. אז הרב שטיינמן מכחכים את הראש שלו, אני כאילו נרדם, הוא בכלל לא נרדם. הוא הרים את הראש שלו, אומר לו, אני לא מבין. אבל היא אמרה לך, הלכת לקנות אוכל לתינוק. אמרתי, מה שהראש אישי ולא מבין, נקרא התמכרות. זהו, זה משהו שאי אפשר להבין אותו. זאת מחלה מורכבת לחלוטין. עכשיו, לשאלתך שהיא מאוד מאוד טובה. 60% מכלל אוכלוסייה הם תחת כותרת של פיתוי. פיתוי זה אומר, אני רוצה, בא לי, אני למשל מאוד אוהב רוגלח, גלידות טובות, אני אוהב באופן אישי, אז אני יודע שאני צריך להתמודד עם זה. אני יודע מתי כן ומתי לא, אני יכול להתמודד. 60% יודעים להתמודד עם הרבה מאוד דברים בחיים שלהם, גם עם שתייה וגם עם דברים אחרים. 30% אנחנו מגדירים אותם תחת כותרת של ריצוי. ריצוי זה יותר מורכב, לא נדבר על זה. אנחנו היום התכנסנו לדבר על 10%. אם 60% זה פיתוי, 30% זה ריצוי, 10%.
מה זה ריצוי בדקה?
ריצוי זה אומר שאני כל הזמן מסתכל בפלאפון, כי יכול להיות שמישהו יתקשר לי ויצטרך אותי.
לרצות מישהו אחר כאילו, אוקיי.
כן, לרצות מישהו אחר.
אגב, בספר שהבאתי לך, יש שם על זה המון.
אני מתאר לעצמי, כי זה אחד הדברים הכי מורכבים שיש, ואני שמח לקרוא את הספר.
אתה יודע דרך אגב מה ההבדל בין ריצוי לאהבה נורמלית רגילה?
מה?
האם אתה נותן את עצמך, או שאתה נותן מעצמך?
כן, באהבה אתה נותן מעצמך, בריצוי אתה נותן את עצמך, ואתה נשאר ריק בפנים. בוודאי. עכשיו, 10% הם לא פיתוי, ולא ריצוי לפיצוי. פיצוי זה אומר, אני עושה משהו כי בלי זה כואב לי. אני לוקח כדור כדי לפצות על כאב ראש, כדור נגד כאב ראש. יש לי כאב אבנים בכליות, אני לוקח תרופה מאוד מאוד חזקה, לא כי אני אוהב את התרופה, כי אני לא יכול לסבול את זה 10%, רק מה הבעיה? אין עדיין אפליקציה שיכולה להגדיר מי עלול להיות ב10% האלה. כשבן אדם מגיע לבית חולים, שלנו אותו אם הוא רגיש לפניצילין. כי אם חלילה הוא רגיש ויתנו לו פניצילין, גם אם ירצו להרוג, לעזור לו, ולהציל אותו אחרי הם ירגו אותו. הבעיה שלנו שאנחנו עדיין לא יודעים, ולכן, כשאנחנו מדברים היום בתוכניות המניעה שיעקב דיבר עליהם, אולי עוד מעט הוא ירחיב קצת על זה, אנחנו אומרים לבחורים, תקשיבו, חבל לכם לעשות משהו שאולי, בלי שתדעו אפילו, תתמכרו אליו. איך זה קורה? כי אני לוקח משהו לדוגמה. הרבה מאוד מקרים באו עלינו של אנשים שנטלו כדורים נגד כאבים, כדורים קשים, יש כדורים מאוד מאוד חזקים, לא רוצה להגיד שמות של כדורים, אבל כדורים אופיאטים. הם לקחו כדורים נגד כאבים, כי הייתה להם פריצה דיסק, היה להם איזשהו כאב מאוד מאוד רציני, והם לקחו משכך כאבים. ואז הכאב הזה עבר, אבל משארו תקועים בכדור, כי הכדור בעצם באיזשהו מקום נתן להם תשובה לשאלה אחרת שהייתה להם, משהו רגשית. זה פתאום פתר להם את הכאב שהיה להם רגשי מהילדות שלהם, את הכעסים שהיה להם על אבא שלהם, את הקצר שהיה להם עם הרבה שלהם, לא יודע, מיליון דברים שכל אחד מאיתנו כבני אדם מסתובבים, יש לנו שק של דברים על הכתף שלנו. או שנתמודד בכוחות עצמנו, וזה בעצם כל הסדנאות שלנו, אנחנו אומרים, בוא נלמד להתמודד עם הקשיים ועם המצוקות האלה לבד, או שפתאום אנחנו רוצים קיצורי דרך, מעלית שמעלה אותי במכה אחת ל-10 קומות.
אבל השאלה שלי אליכם מכובדה היא כזו. עשית את החלוקה של ה-60, 30, 10. יופי. אני אתן לך דוגמה אולי מהעולם שאני קצת הייתי בו פעם. אני הייתי מרצה בפני קהל על יהדות, רוצה שהתחזקו, ישמרו שבת, חילונים וכאלה. כשהייתי נכנס לאולם והייתי רואה את הקהל מולי, תוך כמה דקות הייתי כבר מחלק אותו, זה בא להפריע לי, זה בעייתי. זה לא בא לשמוע, זה בא לקנטר. זאת, מי שהביאה אותה והיא חושבת שיהיה פה הופעה של אל גולן ובא לה איזה חרדים, אלה באמת רציניים, אני תוך כדי הדיבור וה...
אתה עשית בקהל את ה-60-30-10.
אבל זה קרה לי באינטואיציה. עכשיו, אצלכם זה יותר מורכב.
זה רק בראש שלך.
כן, אבל אצלך זה הרבה יותר מורכב. אתה הגעת עכשיו מול קהל, או אתה קיבלת עכשיו חבר לשיחה אצלך, איך אתה יודע, איך אתה יודע לנתח את זה, לקטלג, ולדעת, זה ב10%, ובתוך ה10% שהוא אחד מהם, איפה הנקודה שהוא לפני התמכרות ל-X?
אני רוצה להגיד לך ש...
תספר להם את הטלפונים.
כן, לא, אני רוצה להגיד...
זה למשל דוגמה קלאסית ש...
אז לא, אבל לא משנה, אבל שנייה, אני רוצה להגיד לך...
השאלה לא מסובכת, נכון?
לא, לא מסובכת, התשובה מסובכת.
תראה, לא, תראה.
יש לנו 4 דקות עד הפרסומות.
האתגר שלנו, ב-60 שניות, האתגר שלנו הוא לגעת ב10%. ה-90% בינינו, שאף אחד לא ישמע, לא מעניינים אותי. אני רוצה להגיע ל10%. ה-90% ישרדו בחיים שלהם, ה10% אולי ימותו. אני רוצה להגיע להם. עכשיו, מי הם 10%? כשבאים אלינו תלמידים, שובבים, סוערים, ויושבים מולנו, אני יודע ש10% ישבו בשורה האחרונה עם כובעים, יוציאו את הפלאפונים, ויתחילו, איך שאנחנו נתחיל לדבר, הם יתחילו ל...
4 פעמים לצאת לשירותים.
לצאת לשירותים, ואני, המטרה שלי והמשימה שלי ושל יעקב, ושל כל יש לנו צוות ענק שמתעסק בתחום הזה.
כמה אנשים יש בצוות שלכם, הרב איתן?
אז ככה, אז אני אסביר ככה. יש לנו את הצוות שהוא בעצם בקהילה עצמה, ויש לנו את הצוות במניעה. במניעה יש לנו 18 מרצים ומרצות, יש לנו מותאם, אם זה קבוצות של נשים, גברים, כמובן מותאם לציבור החרדי והכל, והמחלקה של המניעה ששוב אני חוזר אליה, היא מחלקה מאוד 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 חשובה. המחלקה הזאת גם מגיעים אלינו, יש לנו קמפוס של מתחם של ימי עיון עם אולמות, עם כל הציוד והכל שהם מגיעים אלינו.
מה זה מגיעים? מגיעים בתי ספר, מגיעים כיתות, מגיעים...
כל יום החניון שלנו מתמלא באוטובוסים שפורקים, עשרות של תלמידים ותלמידות מכל המגזרים, דתיים, חרדים, חילונים, מכל העדות והחוגים.
שמה? שבאים למניעה?
שהם באים בעצם לשמוע הרצאות, לשמוע מה זה התמכרות, איך נמנעים, איך מדברים על הרגש, מקבלים כלים מה זה לבקש עזרה. קשה לי מאוד לבקש עזרה. הרי אתה יודע, אם קשה לי משהו בנפש, אני לא אבקש עזרה, כי זה מאוד קשה לי. אם אני עכשיו מפריע לי, עכשיו אני שם איזה מנורה וקשה לי, ועוד שאני נופל, אני כל הבית, תבואו לעזור לי, כולם אני זה. שמשהו בנפש, אני משאיר את זה בפנים. אני לא מדבר על זה, אנחנו נותנים להם כלים, איך אנחנו מבקשים עזרה, קודם כל, כדבר ראשון. כי אני כשכואב לי משהו בנפש, ואני מבקש עזרה, שם אני בעצם מגיע לטיפול.
אתה עומד מול כיתה, יקירי.
כן.
שוויסטים, בתיכון, לא יודע מה, בליך. אתה מתחיל לתקשר עם קהל, נותן להם את היריות שלך, את אמצעי ההתגוננות, וחבר'ה מתחילים כבר לשאול אותך ולהגיב לך, או מתנתקים ממך ושוקים בתוך הוואטסאפ, אתה כבר יודע אם הוא שייך ל-10, 30 או 60?
ברוב המקרים, זה ניסיון, אני כבר בהרצאות למעלה משבע שנים נמצא שם, ועם הזמן רכשתי בעצם כלים לזהות אותם, ואני באמת בא לצוות אחר כך, ואני אומר להם, חבר'ה, זה וזה וזה, איך ידע אתה? אלה הבכי בעייתי שלנו.
יעקב, אתה יודע, הרבי נולה אמר, תראו בליך, מתי הם היו אצלנו? שבוע, נכון?
סתם זרקתי בליך, סתם זרקתי בליך.
היו גימנסיה הרצליה, ומגיעים כל הזה.
במקרה, תראו בליך הגיעו.
אבל בדיוק כמו שהרב אמר, אתה קולט אותם.
יש פה רוח קודש גם.
אתה קולט אותם בדיוק את הטונציה שלהם, איך קשה להם עם התוכן.
ואז מה, אתה אומר למנהל, שים לב על הבחור הזה, הוא בסכנה?
ברור, מה זה בסכנה? תשים עין עליו. עכשיו יש לנו את הסדנאות שאנחנו מגיעים לבתי ספר, ואנחנו עושים סדנאות ההליכיות, ששם אנחנו בכלל מזהים. אני אתן לך דוגמה. יש לנו סדנת סודות.
יש לנו דקה.
דקה בדיוק זה מספיק לי.
יאללה, קח אותך.
יש לנו סדנת סודות. מה זה אומר סדנת סודות? במקום שידברו על כל הדברים שלהם, כי הרי לא נעים לכל אחד לפתוח את הסוד האישי שלו, אנחנו מחלקים להם קערה, ואומרים להם, תכתבו את הסוד בדף ותקפלו אותו. ואז אנחנו מגיעים, המנחה בעצם מערבב, אפרופו הגרלות ואימורים, מערבב את הזה ומוציא סוד, ואז מדברים על הסוד הזה. אתה יודע איך אנחנו יודעים של מי הסוד הכי קשה? זה שקיפל.
הכי הרבה.
הכי הרבה, הוא קיפל וקיפל וקיפל.
אני אגלה סודות מקצועיים, יעקב.
אני אגלה את כל הסודות היום. אני תאמין לי שזה טיפה מן הים, יש לנו עוד הרבה. חשוב לפני שאנחנו יוצאים, כוכבי 9056, זה הטלפון של רטורנו. אפשר להיכנס לאתר שלנו, יש שם את כל הגישה.
אנחנו עוד נגיד,
תתקשרו אלינו.
כוכבית מה?
כוכבית 9056. 9056. מי שנמצא במצוקה, צריך עזרה, תפנו אלינו.
אנחנו שעה הבאה על זה. אנחנו שעה הבאה על זה. אנחנו מחכים לכם המאזינים שעה הבאה היא גם תהיה איתכם. יצאנו, להתראות.
עכשיו איתכם מדברים על זה עם הרב משה בן לולו. מדברים על זה עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נצליח, שלום רב, מאזינים יקרים, צהריים טובים, צהריים טובים אמרתי. כולם פה צוחקים, כי אני רגיל לצהריים, והרבה הרבה זמן לא שידרתי לילה, ונראה לי לפי מה שמכינים לנו פה, חברים, אנחנו עוד נחזור.
האנרגיות זה של הצהריים.
עוד נחזור ללילה, אתה אומר, אה? אז אנחנו איתכם בתוכנית מאוד מיוחדת. קראנו לה בהתחלה פורצת דרך, לפחות בתקשורת שלנו, תוכנית שעוסקת בנושא ההתמכרויות. איתנו באולפן הרב איתן אקשטיין, מייסד ומנכ״ל רטורנו, ויעקב ישראל מדריך במקום. שעה ראשונה הוקדשה כאן להכרת ההגדרה או המושג התמכרות. אנחנו בשעה השנייה כבר נתחיל לצלול פנימה לתוך העסק, גם לדבר עם מאזינים או מרועיינים שקשורים לנושא הזה של התמכרויות. אם יש מאזינים שרוצים לעלות לשידור, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ל-03-500-9393, זה המספר 03-500-93-93. מדובר על או אדם שבתוך התמכרות, או משפחה, מעגל הקרוב, שחווה את התוצאות של ההתמכרות. וגם אתם מוזמנים לכתוב אלינו, כי למשל, אני רוצה לשאול את הרב איתן על משהו שנראה לי ממש מוזר. כאילו, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אבל כתבו לנו את זה, ואני בחרתי את זה מתוך חלק ממה שכתבו לנו. חלק כתבו על אישון, וחלק כותבים על דברים אחרים, וחלק... אבל אחד כותב לנו ככה, אחד כותב לנו שאתם מרבים לדבר על הרבה עמודות פה אפו והתחלפו, אבל העמודה הקודמת הייתה שאתם מרבים לדבר על התמכרות לאלכוהול, סמים, הימורים וכאלה, אבל יש עוד סוגי התמכרויות שהוא למשל, אני לא יודע אם זה אמיתי או לא, אני כאילו, יכול להיות שמישהו פה צוחק עליי, אבל אני אומר כי כתובו, והתוכנית הזו היא תהיה תוכנית אותנטית, עם מיקרופונים פתוחים, עם שיתוף של מאזינים, הכי טבעי שיכול להיות. אז הוא כותב שהוא מכור לאיסוף ורכישה של עתים נובעים. זה גוזר לו מלא זמן, זה גוזר לו מלא כסף, אבל הוא לא יכול. משהו לחב, זה אמיתי דבר כזה?
תראה, אתה יודע מה, לפני שאני עלה לעתים הנובעים, שזה לחלוטין זה נכון, אני אספר לך שהתקשר אליי מישהו שהוא מנהל אתר של נייס. ואמר לי, תקשיב, קיבלתי פנייה ממישהו, ואמר לי, תקשיב, אני מתחנן בפניך, אל תעלה יותר בפעמיים ביום חדשות, כי אני כל 5 דקות נכנס לשמוע אם יש משהו חדש. עכשיו, מה זה הדבר הזה? עכשיו, הוא התחנן אליו.
וזה עם טלפון קשר.
בוודאי, קשר למהדרין, דבר על נייס.
זאת אומרת, גם בקשר אפשר להיות מכור.
רגע, אז בואו נסביר את זה. אז זאת אומרת, בעצם, אותו אדם, למה כל 5 דקות הוא נכנס לשמוע אם יש משהו חדש? באמת מעניין אותו אם ביבי עשה אפצ'י או לא עשה אפצ'י? מה זה הדבר הזה? בסיכומו של דבר, ההתעסקות הזאת שלו, בלדעת אם יש משהו חדש, ההתעסקות הזאת עוזרת לו לברוח מתחושות, עוזרת לו לברוח ממשהו שהוא לא רוצה להרגיש. זה בדיוק כמו בן אדם שבעצם מגרד עקיצת טיטוש עד זוב דם. הוא עושה את זה כי הוא לא רוצה להרגיש בעצם את התחושה, הוא לא רוצה להרגיש את התחושה הלא נעימה שיש לו מהקצוץ הזה. אז אותו אדם, ואם הוא שלח לנו עכשיו בלילה, את הדבר הזה אני בטוח, זה לא בדיחה,
רגע,
לא
צחוק. הרב אקשטיין, רגע, אמרת פה עכשיו משהו שהוא יכול להיות קשור לרבים מהמאזינים עכשיו. בעיקר במגזר חרדי שלא מחוברים לרשתות, לא מחורים לרשתות ולא מחורים לטלוויזיה ולא מחורים לכל הדברים האלה. אבל אתה אומר, יכול להיות שהבן אדם מחור בטלפון כשר לחדשות, לנייס, כי זה מה... כי זה נותן לו בריחה, ממה?
אני עוד פעם, זה נותן לו התעסקות במשהו, כדי לא להתעסק במשהו אחר. אני חוזר רגע...
שמציק לו, שכואב לו, שמטריד אותו, שמה?
יש לו משהו שמטריד אותו. משהו שמטריד אותו, שבוודאי קשור, כנראה קשור לעבר שלו, כי אנחנו יודעים שרוב הדברים שקשורים להטרדות, שמציקות, זה משהו שקשור לגילאים של 7, 8, 9, 10, 11. ותכף נגיע גם כן, אני רואה שיש פה על המסך שלך, שאלה לגבי ילד בן 12 שהתמכר לפלאפונים.
לא, תראה, יש פה, אני לא יודע...
אבל רגע, אבל תראה, השארת אותי מה היית נובע, והשארת את המזינים מה היית נובע. השארת אותה, את הנשים, במתח עם מה היית נובע, אז אני רוצה להגיד לך כן, אני מאמין לחלוטין למאזין הזה, ואני מאמין לחלוטין שהמאזין הזה סובל מאוד, והדרך שלו לברוח מסבל, היא בעצם לחפש כל הזמן איזשהו עת נובע, שהוא מיוחד, שאולי נמצא באיזו שכנות רחוקה, כי עצם ההתעסקות, אתה יודע מה שמעניין? כששאלתי פעם, מכור לי מפעל הפיס, תגיד לי, מה החלק הכי שריגש אותך בהתמכרות שלך להימורים? הוא אומר, לא הרגע שבו גרדתי, אלא התעסקות עד שהגעתי לשם.
זאת אומרת, זה לא הזכייה אפילו.
ממש לא, להפך. ממש לא.
הגירוי, המתח.
כל הרגע, התפסו, לא התפסו, אשתי תראה, לא תראה, היא תדע, לא תדע, איפה אני אשיג עכשיו עוד קצת כסף. אני אקח מהגמח הזה. ההתעסקות הזאת עזרה לו לא להרגיש משהו שהוא בעצם רוצה לברוח ממנו, ולדעתי זה בדיוק מה שקורה לאותו בחוצ'יק, בתוק, עם העתים הנובעים. עד שלא ידע מאיפה נובעת המצוקה שלו, הוא ימשיך לחפש את הנובעים.
יעקב, אדם כזה צריך להגיע לרטורנו?
אני אגיד לך, זה...
לפגישה, באמת, לא, באמת. לא, לא, לא לטיפול, או... כאילו, אתה רוצה לפגוש אחד כזה ולהבחן אותו?
באמת התפרצנו פה לדלת פתוחה, כי זה משהו שהיה לי מאוד חשוב לדבר על הנושא הזה. אנשים חושבים רטורנו, זה קהילה סגורה, זה אשפוז, זה הכל. יש לנו לצורך העניין מקום שנקרא מפגשים, שזה יחידה אמבולטורית, שמגיעים שם לטיפול כביכול, אני קורא לזה, זה לא בדיוק לייט, אבל גם מגיעים מקרים קשים.
כמו טיפול יום כזה, אשפוז יום כזה, משהו כזה.
זה לא אשפוז יום.
לא, סתם, אני
אסביר כאילו... בדיוק את הקונספט. כן. מגיעים לשם, יש שם צוות מאוד גדול של עובדים סוציאליים, יש שם קבוצות, בן אדם מגיע לפעמיים, שלוש בשבוע, ממשיך את שגרת החיים שלו הרגילה, ממשיך לעבוד, ממשיך להיות במסגרות שלו הרגילות, והוא בעצם זה. האדם הזה, הייתי שולח אותו למקום כזה.
תשאר פה אהובי רגע. יש לנו על הקו מאזין ראשון, יש לנו המון המון... תראה מה הולך על המסך, אתם הופכים את המדינה. מאזין איתנו על הקו משה, לילה טוב משה.
לילה טוב, מה נשמע?
ברוך השם, ברוך הבא, מה שלומך מותק?
השם, מצוין.
אצלנו אומרים, אוהבים אותך.
הנה, כל העולם פה לכבודך בשבילך. בבקשה, דבר.
איזה יופי. אז כן, אני משה, אני אפשר לקרוא לזה מחור לקנאביס, צמח שחלק מכירים, חלק לא מכירים. מאוד אוהב לעשן, ואני חושב שגם קצת מחור, כן. ראיתי ש...
אני לא מדבר, יש פה את המקצוענים, הפרופשיונל, בבקשה.
טוב, משה היקר, מה שלומך? מדבר איתן אקשטיין, מה שלומך?
אני כבר אמרתי, שמח מתעמד.
יופי, אז למה התקשרת אלינו?
אני שמעתי שאתם מדברים על התמכרויות, אמרתי אולי איך לעזור לאנשים, אולי איך לעזור גם לי.
אז אל תגיד אולי, בוא תגיד אתה, למה התקשרת אלינו? אתה רוצה שנעזור לך?
אני אשמח שיעזרו לי בטח, ואני גם אשמח לעזור אם יש במה לעזור.
משה, אתה יכול רגע לרדת מדיבורית ולדבר איתנו בטלפון שנשמע אותך ככה רדיו? אה, משה? עכשיו יותר טוב. תגיד רגע, אני שואל אותך שאלה, לא כי יש מקצוע, המקצוענים פה יושבים מולי כמנחה. למה אתה מרגיש שאתה צריך עזרה? אם זה כזה כיף וסבבה להיות מסתול, למה לא?
זה כיף וסבבה להיות מסתול, אבל תראה, ברגע שזה נהיה התמכרות, אז זה כבר לא... זה לא כל כך כיף, אתה מבין? כאילו, אני אסביר את זה יותר. זה כיף, אבל ברגע שאי אפשר בלי זה, אז זה כבר לא כיף, אתה מבין?
אתה יודע מה, בוא, אני רוצה שתגדיר לכולנו, ואתה יודע, קודם כל אתה מתוק, ואתה כנה, וזה מדהים לשמוע בחור כמוך, שנמצא אולי, אתה יודע, בשיא האפשרות שלו להשתמש ולעשות צחוק ולצחוק מכל העולם, ואתה מדבר בכזאת פתיחות וכנות, אז בוא תנלך עוד שלב אחד קדימה. בוא תנסה להסביר לכולן, למה אתה מגדיר את זה כהתמכרות? איפה אתה מרגיש שהדבר הזה עבר לך לפחות את הקו שאתה החלטת לשים לעצמך, ולכן אתה מגדיר את זה כהתמכרות? איפה זה קורה?
תראה, כל עוד זה עוד מוסיף לך לשמחה ומוסיף לך לכל אירוע ולכל ערב ולכל רגע של אתה רוצה להירגע, זה סבבה וסדר גמור. אבל ברגע שאתה מוצא את עצמך, יושב בסוף יום ואומר לעצמך, וואלה, אם אין שחת, אז אין אופציה לסיים את היום הזה, אין אופציה לחייך, אין אופציה לשמוח, אין אופציה סתם לשבת עם חברים. זה נכון שכאילו, ברגע שאתה אשן אז הכל יהיה בסדר, אבל כל עוד בלי זה, אין לך את זה, אז כנראה שאתה מכור.
דרך אגב, בן כמה אתה?
איזה מטבעתי
שאותו. אני בן 18.
אתה בן 18, בחור צעיר. ומתי התחלת לעשן?
התחלתי באזור גיל 15-16.
גיל 15-16. ובעצם היום מה שאתה מתאר ככה קצת כדי להבין, אני לא רוצה להיכנס לפרטים אישיים כמובן והכל, אבל קצת להבין, אתה מגיע מרקע חרדי, דתי?
כן, כן, בטח.
איפה פגשת את זה פעם ראשונה?
איפה פגשתי איזה פעם ראשונה? אתה יודע, גם בשכונה וגם בישיבה.
רגע, משה, שאלה של מנחה. לא של איש מקצוע. אתה פגשת קנאביס בישיבה?
כן.
תמשיכו.
עכשיו, בעצם מה שמעניין אותי זה דבר אחד. מה זה עשה לך בפעם הראשונה?
וואו. פעם ראשונה היה חבר מדהימה.
פתאום הרגשת משהו אחר.
פתאום, כן, אתה מגלה עולם אחר, עולם ששם הכל ורוד, הכל שמח, הכל מחייך, גם אם בטח לספר...
אני אשאל אותך שאלה אחרונה, אני יוצר אותך בכוונה, אני אשאל אותך שאלה אחרונה. אתה רוצה להפסיק לברוח?
כן.
אז אתה מוזמן באהבה. אז אני אקח את הטלפון מהמפיקים, אני אדע גם שיתנו את הטלפון שלי אליך, אנחנו נעשה פגישה, והנה, כל התוכנית הזאת היא כולה שווה, שנעזור למשה. נעזור ליהודי היקר הזה להסיק לברוח.
אתה יודע למה אני אוהב אותו? אתה יודע למה אני אוהב אותו? למה אני לא מכיר אותו, אני אוהב אותו?
למה אתה אוהב אותי?
אני אגיד לך למה. כי אתה אמיתי, ואתה מסתכל על הבעיה בעיניים, ואתה לא מפחד ממנה, ואתה נכנס בה. ואת זה, את זה אהבתי. כי אתה יכולת להגיד, יאללה, סבבה לי, וטוב לי, וכיף לי, ואני אפסיק מתי שאני רוצה, ואני שולט על זה, והכל בסדר, ואין כוח שישלוט עליי. אבל אתה בגיל 18 כבר נמצא בראש של בן אדם חכם, הרבה יותר מהגיל שלך.
גם זאת הזדמנות להגיד שהטיפול אצלנו חינם. זאת הזדמנות להגיד שמשרד הבריאות ומשרד הרווחה מממן את הטיפול הזה. זאת אומרת, אתה יכול להיכנס להם לטיפול. דרך אגב, חלק מאלה שנכנסים אליהם לטיפול ורוצים, גם יכולים לעשות מסלול לימודי, להוציא אפילו בגרויות.
ותראה יותר מזה, תראה יותר מזה. משה, מה שהוא אומר לנו זה דבר מעניין. מתי אני גם מעשן? באירועים. נכון, משה? אני לא מעשן רק כשרע לי. אני מעשן גם כשטוב לי. משה לא יודע להתמודד עם רגשות טובים. מספר לי בחור, אני סליחה שאני יוצר אותך רגע, משה, מספר לי בחור שמכור לאימורים, שהאימורים הכי גדולים שהיו לו, ההפסד הכספים הכי גדול שהיה לו, זה שנולד לו הילד הראשון.
למה?
כי הוא נפרד מאשתו בבית חולים, הוא הילתה למחלקה, סידר לה קפה, קרוסונים לבוקר, עשה לה הכל שיהיה לה מצוין. משם הוא הלך, רץ ישר לאמר, כי הוא לא היה מסוגל לחיות עם ההרגשה הזאת שיש יצור קטן באיזה בית חולים במרכז הארץ שעכשיו תלוי בו, שהוא נהפך להיות אבא. עם הרגש החיובי, מה בראש שלך עובר? אנשים בורחים מרגש שלילי, נכון? מפגיעות, מזה, לא, לא, לא. איפה אנחנו רואים שמעשנים הרבה? איפה אנחנו שושטים אלכוהול? בחתונות, שמחות. ואדם לא יכול להתמודד גם עם רגש חיובי. וזה דבר שחשוב מאוד לדבר עליו, וזה מעניין, וזה גם מה שמשה מספר. אני באירועים, אני מעשן.
אני רוצה לנצל את זה, הדברים שמשה אמר על הקנאביס, אתה פתחת נושא תיבת פנדורה נוראית לפני 4 חודשים, וזאת הזדמנות באמת, התקשרתי מיד אבי רוזן, ידידי היקר, מנכ״ל הרדיו כאן.
זה הזמן באמת להודות לו.
באמת צריך להודות לו על האומץ לעשות כזה.
להודות לו ולבצלאל ולסטיפלת, כל החבר'ה פה נתנו את הכל להצלחת התוכנית.
מדהים, אז אני התקשרתי לאבי ואמרתי לו, אבי, תקשיב, כל בני ברק מטופטת בפצ'קווילים של 2 בתי דין, אחד של הרב קלר אליץ ועוד בית דין אחד, שכתבו על האיסור החמור ביותר לגעת בקנאביס, מה שנקרא קנאביס רפואי. כי מה שקורה, שאנשים חושבים, כיוון שקוראים זה קנאביס רפואי, גרס רפואי, אז זה משהו חיובי. אם זה רפואי, זה חיובי. מה יכול להיות רע בזה? עד שבית הדין הבין, בתי הדין הבינו, שהדבר הזה גורם לצרה צרורה, לבעיות בשלום בית, ולדברים פסיכוטיים נוראים, כי הגרס הוא בעצם חומר פסיכואקטיבי מאוד מאוד חזק. אז בהתחלה זה עושה טוב, כמו ווליום, כמו כל כדור שעושה טוב. אבל במשך הזמן, אם אתה לא מטפל בבעיה האמיתית שלך, הדבר הזה מתחיל להיות כל כך רע עד שאתה תלוי בזה. והנה, אני כל כך שמח שהתקשרת אלינו, והזמנה של יעקב היא פתוחה, תתקשר, ואנחנו באהבה רבה נקבל אותך אם תרצי את העזרה.
אתה יודע, משה,
אני יכול רק להוסיף, אני יכול להוסיף רק דבר קטן, יש אנשים למשל שבאמת חולים במחלות מאוד חזקות, או אנשים בתקופות מאוד מאוד מסוימות, שהשם לא ברא לנו את הצמח הזה סתם בעולם, הוא ברא את זה בדיוק לאנשים האלה, ויש כן אנשים שכן יצטרכו להשתמש בזה.
משה, אתה חולה?
לא, אני לא מדבר על עצמי.
אנחנו פה, עזוב עכשיו אנשים אחרים. יש רופאים ויש אנשים, תעזוב, אנחנו מדברים עליך. אתה מרגיש טוב? אתה מרגיש טוב גופנית, ברוך השם?
משה רוצה להודות לצמח, אז תשמע.
אין בעיה. אנחנו נודה לו בהזדמנויות אחרות. אין בעיה, נודה לו, זה לא התוכנית הזאת. יש תוכנית בצהריים, ששם מודים לצמחים.
תשמע, אני רוצה להגיד משהו אחד. הייתה לי התלבטות מאוד גדולה, אתה שומע משה מתוק?
כן.
הייתה לי התלבטות מאוד גדולה אם לקחת את התוכנית הזאת או לא. שעה מאוחרת, עד שאתה מסיים, אנשים, טלפונים, נסיעה בין עירונית, ובגילי הקשיש והמופלג, אתה לא יודע אם אתה רוצה ולא רוצה, אתה רוצה לעזור ואתה אומר אולי לא ילך, אולי זה. עכשיו ששמעתי את משה, אני בטוח שאני רוצה להגיש את התוכנית הזאת, גם שבוע הבא וגם עוד שבועיים. עשית פה דבר, ואני אומר לך, אתה עשית דבר לא רק לעצמך, לעוד מלא אנשים, כי עכשיו אני אפרסם לכם פה טלפון, ויש כאלה שהם במקום של משה, והם לא מתקשרים. הם יכולים לבוא לרב איתן אקשטיין וליעקב ולכל הצוות הגדול ולרטורנו, לקבל טיפול חינם, להתקשר לכוכבית 9056. אני בטוח שהטלפון שם הלילה יתפוצץ לכם. אבל, אבל ברוך השם יש מקום לכולם, ויש לב גדול בשביל כולם. כוכבית 90-56, מי שנמצא בסיפור של התמכרות, לאו דווקא בקנאביס, גם אם זה בהימורים ובאלכוהול ובעתים נובעים, ואני לא יודע מה, כותבים לי פה דברים שאני לא יודע, לא יש מקצוע
אנוכי. כל משהו שמנהל לי את החיים, ואני מרגיש חוסר שליטה, זה לא משנה החומר העת נובע, או הקנאביס, או ההימור, משה, אתה סובל, ואתה צריך עזרה, וזה לא בושה, וזה בסדר גמור. אתה יודע, יש אנשים שעוברים כל מיני דברים בחיים שבכלל לא אשמים בזה. ילד בגיל 9 שחוזר מהתלמוד תורה ובדרך חווה איזשהו פגיעה, הוא לא אשם בשום צורה בדבר הזה, אבל זה מצלק אותו לכל החיים. הילד הזה בגיל 15 יגלה את הקנאביס בישיבה ופתאום זה יעשה לו טוב. ויער כי טוב, מצאתי את שאהבה נפשי. למה שיפסיק לאשן? הדבר הזה עושה לי טוב. אתה צריך לקבל עזרה, אתה צריך לקבל כלים, אתה צריך לדבר על הרגשות שלך, ואתה תעשה את זה בעזרת השם. אני מעביר למפיק את הטלפון האישי שלי, שייתן לך, תהיה איתי בקשר כבר מחר בבוקר.
הנה, הנה, הטלפון שלו, קח גם אתה, קח אותו גם אתה, הוא פה על המסך, קח אותו.
לא חלמתי שככה נזכה בזכות הטלפון הזה, תראה מה זה.
כל התוכנית הזאת הייתה שווה רק בשבילך. וחברים, תמשיכו להתקשר, תמשיכו לעלות לשידור, תדברו על הדברים האלה. משה, קודם כל אנחנו רוצים להודות לך, תודה רבה רבה. שיהיה לך ערב טוב.
בוא נעשה לו כפיים למשה. בוא נעשה למשה כפיים. הוא פרץ פה עכשיו משהו, כולם עושים לו פה כפיים וכולו והכל טוב.
תביא את כל החבר'ה מהישיבה.
לא, כל מי שאתה יודע שצריך.
אפשר לעשות תוכנית בישיבה, במקום שיבוא אלינו, אנחנו באים לישיבה.
אתה אמרת כאן משהו חשוב.
לא, לצערי בישיבות.
משה בטוח מכיר הרבה חבר'ה, אז תביא אותם איתך, משה. תביא את כולם, זה בחינם לזה, תקבלו את הכל באהבה, ובחום, ובמקצועיות, ובהכי כיף של העולם. תבואו.
יאללה, בעזרת השם.
תודה, מותק, להתראות, לילה טוב, ביי.
ערב צח.
תודה לכם, לילה טוב.
תודה, להתראות.
זה נקודה שחשוב לדבר עליה, הנושא של הישיבות, כי אני לאחרונה קיבלתי גם, הרב היה לפני כמה ימים בהרצאה, באחד מהישיבות ה... חשובות בארץ, והנושא הזה שאצל הבחורים מסתובבים הדברים האלה, היום חתונה, בלי שהחתן מביא ב-20,000 שקל אלכוהול, החבר'ה לא באים לרקוד. זה נהיה כבר אולטימטום. זה משהו נוראי. אני שמעתי מאנשים, אם אתה לא מביא לשבת חתן, אנחנו לא באים לשבת חתן. נכון. אנחנו צריכים אלכוהול. הם צריכים להידלק.
אז אני רוצה לגלות לך, יעקב.
מישהו פה לא יתעורר, אני באמת עכשיו עושה באמת קריאה, לרבנים, לעסקנים, לאנשים, להתעורר בנושא הזה. הישיבות מלאות בחומרים ממכרים, ואנשים שם מגיעים למצבים, הנה, בחור עלה, בגיל 18, לפני החתונה שלו, איך הוא התחתן כזה בחור?
הוא בגיל 15 בישיבה.
בגיל 15. כמה שנים שבן אדם הזה משתמש וסובל, ומין הסתם עושה מעשים נוראים בשביל להשיג את השימוש שלו, כי הרי איך יש לבחור כסף להשיג וכו' וכו'.
אני רוצה להגיד משהו גם לפוליטיקה, כי... ברוך השם, ברוך השם, אנחנו עכשיו באמת בקונסטלציה פוליטית חדשה.
נכון.
כשש"ס ואגודת ישראל, וכולם נמצאים עכשיו באמת בעמדות מפתח, זאת הזדמנות נהדרת להחזיק קצת הגלגל אחורה, כי מה שעשתה הממשלה האחרונה, היא עשתה כמה נזקים נוראים. אחד מהם זה היה בעצם כל נושא של האי-הפללה של צרכני קנאביס. זאת אומרת שהיום אדם שנתפס כשהוא משתמש בקנאביס ברחוב, לא עושים לו כלום. יש איזושהי התראה, יש איזשהו כנס, אין כלום, ולצערי רב גם כן האי הפללה הזאת ירד וחלחל לצעירים. הייתה בהתחלה החרגה עד לפני שבוע, שבועיים, התקשר אליי אחד מקציני המשטרה הבכירים ביותר, וביקש ממני שנדבר עם הפוליטיקאים שלנו, כדי שיחזירו את ההחרגה. אני רוצה להסביר למאזינים.
אבל גם כשניתן החרגה, אני לא יודע כמה הצליחו לעקוף, זה כבר...
לא, אני אומר עוד פעם, היום כבר לא אוכפים, כיוון שבית המשפט לא יעשה עם זה שום דבר.
נכון, נכון.
זאת אומרת, היום צעירים מרגישים שאפשר לעשות מה שרוצים בתחום הזה של חומרים פסיכואקטיביים.
מה, הכל רץ, היום הרב איתן, הכל רץ ב-SMS'ים, במיילים, במשלוח עד הבית, עם אופנוע כמו וול שמביך את ה... אבל אני רוצה גם לעצור ברשותכם ולדבר עם מאזין נוסף שאיתנו על הקו. מאיר, שלום מאיר, לילה טוב, שלום.
לילה טוב, לילה טוב, מבורך, בשורות טובות. כל הכבוד לכם על התוכנית.
תודה רבה לך. כן, בבקשה.
שאלה מה ששמעתי גם את השעה הקודמת, שהרב והעוזר, ודיברו על קטע של רוב הפעמים ההתמכרויות הם איזשהו משהו של העבר. התמודדות עם קשיים של העבר, עם איזה טראומה מהעבר, עם משהו שקרה לבחור, לבן אדם, בילדות. שאלה, וגם כשמדובר להפך מהבחור הקודם שהיה בן 18, כשמדובר במעל גיל חצי מאה, מעל גיל 50, ובהתמכרויות ובאישונים ובשתייה ובאלכוהול ובכל, ובצורה כן מוגזמת, וגם כשחופר עם עצמו, לא עניין של העבר, כשהיום יום העכשוויים.
אתה שואל שאלה כללית או, ש... או שאתה מספר על עצמך?
כללית, גם על עצמי, אבל גם בכללית. זאת אומרת, אם הבנתי נכון, הבנתי שאמרתם שזה בדרך כלל נובע מעניינים של העבר.
נכון.
תראה, אני אנסה להסביר, אני אנסה להסביר את זה.
הוא מתכוון להגיד, זה 100% או יש גם חריגים?
אני רוצה להסביר את זה, רוצה להסביר. בעבר, העבר גם כן יכול, העבר בעצם בונה אותי. אם אני בעצם הייתי בבית שעבר קשיים, אבל אני הייתי חזק, הצלחתי לשרוד, קרו אירועים מסביבי, ואני שרדתי, והצלחתי להגיע, כמו שאתה אומר, לחצי יובל, לחצי מאה, אני עברתי את היובל, את החמישים, שרדתי, והצלחתי באמת לעשות דברים גדולים, ופתאום בגיל 50, קורה לי איזשהו משבר, יש לי איזשהו קושי, יכול מאוד להיות שהקושי הזה, לא חייב להיות איזה משהו רדיקלי, אנשים חושבים שאנחנו מדברים על איזושהי פגיעה שקרתה בגיל 9 ו-12, לא תמיד. לרוב כן דרך אגב, אבל לא תמיד. אבל לפעמים, אתה יודע איך אמר לי פעם מישהו, אפשר לפצוע אותך עם סכין, וזה נורא כואב, אבל גם אפשר לדקור אותך עם מחט הרבה פעמים באותו מקום, ואז כל המקום הופך להיות רגיש. אז יכול להיות שאתה, מאלה שדקרו אותם עם מחט, הרבה פעמים, ויש לך מקום רגיש, ואני יכול, בלי להכיר אותה, אני יכול להגיד לך, יש לך שני דברים שהם בעצם בדרך כלל מה שיש לכל החבר'ה שלנו. אחד זה אינטליגנציה מעל הממוצע, והדבר השני זה בעצם רגישות מעל הממוצע. אתה בטח אדם רגיש, וקוראים דברים מסביבך, וקראו דברים מסביבך, ולאט לאט, אתה יודע, המעמסה נהייתה יותר כבדה ויותר כבדה, שפתאום היא מתרסקת, וזה מרסק, זה גורם לך להתכופף, ואז אתה מגלה שיש קביים, וכשהקביים האלה עוזרים לך ללכת, אתה הולך איתם. ככה בעצם נוצרת ההתמכרות. אז זאת שאלה מצוינת, לא חייב להיות סכין, לפעמים זאת מחט שדוקרת אותנו הרבה פעמים באותו מקום.
זה כמו זה שהלך לרופא ואמר לו שכל מקום שאני נוגע כואב לי, בסוף התברר שיש לו פצע באצבע. אבל היה לנו את, אני לא רוצה להגיד את השם, בגלל שאנחנו מאוד שומרים על האנונימיות של אנשים שמגיעים אלינו לטיפול, ואף אחד לא יודע והכל, אבל אני אגיד לרב אחר כך, הוא בטח מכיר אותו. הגיע אלינו יהודי בגיל 65. התמכרות לאלכוהול מאוד מאוד קשה. מה מתברר?
מתי הוא התמכר? בגיל
63.
הוא התמכר בגיל 63?
כן, תשמע סיפור. הבן אדם בכיר במשרד המשפטים, אחד הבכירים באמת, תפקיד גדול מאוד, בעל משפחה, חיתן את כל הילדים שלו, הכל. הוא יצא לפנסיה מוקדמת. בגיל 62 יצא לפנסיה מוקדמת. וברגע שהוא יצא לפנסיה, הוא קם בבוקר.
נהיה חלל.
בדיוק, נהיה חלל. ואז עם הקפה הוא הלך לויטרינה, והוציא איזה כוסית, והכוסית הזאת נהפכה מפעם אחת בבוקר לפעמיים, שלוש, ארבע. הבן אדם התמכר, הפסיד את כל המשפחה שלו. התגרש, הילדים שלו לא מכירים בו, העיפו אותו מהבית, הפסיד כספים. שלוש שנים, שנתיים וחצי, שלוש, שהרס את החיים שלו. הוא הגיע לרטורנו, ובעצם שם קילפנו אותו וכולי, עשינו כל וזה, אבל מה שם קרה? חלל, כמו שאמרת, הגדרת את זה מצוין. 62 שנה, אם אנחנו קצת נוריד את השנות של הילדות, 50 שנה, בן אדם היה עסוק. היה בתפקיד, היה לו ילדים, חתונה, בן אדם דואג לו, הוא נמצא באיזשהו לופ שלא נגמר. פתאום החלל זה יכול לקרות גם שם. ולכן אין לזה שום כללים. כמו שאמרתי לך, בהפסקת פרסומות, יש קשת מאוד רחבה. אצל אחד זה יכול להתפרץ בגיל 15 כמו משה, ואצל אחד יכול להתפרץ כמו...
בגיל 63. טוב, מאיר, אתה קיבלת תשובה לשאלתך, יקירי?
קיבלתי כמה תשובות, קיבלתי כמה הבנות, עוד משהו שרציתי להעלות, אבל אני משהו שחייב להגיד את זה, שמשתי הדברים ששמעתי, שאמר מי שדיבר אליי, להכיר אותי בארבע משפטים, צודק לחלוטין, ב-100%, בדברים שהוא אמר, זאת אומרת שאני מבין עכשיו על אחת כמה וכמה חותמת, למרות שאני כבר שעה וחצי כמעט בהזנה, באתי חותמת מדהימה כרגע בדברים האישיים אליי, עד כמה אנשים אצלך בתוכנית מקצוענים שיושבים, וכדאי, תשמע.
מאיר מותק, תשמע. אם אתה מרגיש, שגם אתה צריך להיעזר בהם, זה בשמחה ובאהבה ומכל הלב בחינם. הטלפון...
במשפט שאמרתם, אצלנו אומרים אוהבים אותך, ברחוב משלימים שונאים את המחלה שלך.
נכון, בדיוק.
תודה רבה מאיר, תהיה בקשר ותתקדם איתם. אני מציע לך, השם יביא לי פה מלאכים בחינם לעם ישראל. תודה רבה מאיר, לילה טוב מותק.
דרך אגב, יש גם... כן?
תחזרו על המספרים בבקשה.
כן, כן, אז המספר שלנו הוא כוכבי 9056, אבל... מי שככה לא רשם את המספר או לא זה, נחזור עליו עוד כמה פעמים, אבל יש לנו אתר...
לא, אבל הוא מאיר, אני רוצה שתיקח את המספר שלו האישי.
בוודאי, אני אקח בסיום התוכנית כל המספרים.
מאיר, אתה תקבל טלפון ישיר מיעקב ומהנייד שלו, ולא דרך כל הכוכביות וכל העסק הזה, בסדר?
אני מאוד מאוד אשמח, כי כמו שהבנתם, בגיל שלי אני לא כל כך מתמחה בטכנולוגיה הזאת.
אין שום בעיה, אנחנו נפנה אליך ו... ננגיש לך את הטכנולוגיה, אין שום בעיה. העניין הוא שהרבה אנשים כמוך באמת, אז יש לנו אתר שנקרא, רושמים פשוט רטורנו, יש שם גם את הטלפונים, יש שם גם פנייה ישירת בוואטסאפ, יש שם גם את כל המסלולים ואת כל הזה, גם יש הרבה אנשים ששומעים אותנו שהם מנהלי מוסדות וראשי ישיבות וכאלה שרוצים לבוא לימי עיון, יש שם גם את כל הפרטים, חשוב הדבר הזה, אני תמיד מדגיש אותו, אנחנו מדברים על התמכרויות, ואנחנו מדברים על טיפול, וזה חשוב מאוד. חברים, אבל הנושא של המניעה הוא מאוד מאוד חשוב.
הזמן טס לנו. מאיר, תודה רבה. יעקב יתקשר אליך עוד הלילה, בעזרת השם. אחרי התוכנית תהיה זמין בין 1-2 בלילה. אני מודה לך מאוד, מאחל לך הרבה הצלחה. תודה רבה, מאיר.
תודה טובות, בריאות ואושר. שלום.
תודה. אנחנו עוברים עכשיו למאזינה רות. שלום רות, לילה טוב.
שלום, לילה טוב.
בבקשה.
אני רציתי להגיד משהו שזה מאוד חורה לי, וממש אני עצובה בגלל זה. אני אגיד לך מה. היום, אתם כבר תבינו למה אני חותרת, למה אני רוצה, לאן אני רוצה להגיע. היום, הילדים היחידים שיש להם אבא ואמא במשרה מלאה, זה הילדים החרדים, תקשיבו למה אני מתכוונת, החרדים הישנים שעוד לא התפתחו, לאלה שלא מחזיקים לא אייפון ולא פלאפונים לא קשרים וכל מיני, אני לא יודעת, לא מבינה בכל הטלפונים האלה, כן? כי אני רוצה להגיד לכם, הטלפונים האלה הורסים כל חלקה טובה. אני אתן לכם דוגמאות. אם זה, אני הרבה נוסעת בדרכים, אני רואה אם זה ברכבות, כולם, עסקנים, ילדים, צעירים, בחורים, לא יודעת, חרדי, דתיים.
כולם ראש למטה.
כולם הראש למטה. עכשיו, אתן לכם כל מיני דוגמאות. למשל, הייתי במיון, בחדר מיון, זוג בא, הוא בא, אשתו לא יודעת, לא מרגישה טוב, שניהם יושבים שעתיים, עד שנכנסים לחדר מיון, עד שמקבלים אותו, שעתיים, שניהם עם הטלפון, אין שום תקשורת. הבן שלי בא אליי לבית, אני מדברת איתו כל רגע, מה, הוא לא, אין תקשורת, אני לא יכולה לדבר עם הבן שלי, אני לא יכולה לדבר עם בעלי, אני לא יכולה לדבר עם אף אחד, אין, כולם עם הטלפון, כל הזמן עם הטלפון.
לך יש טלפון סמארטפון?
לא.
לא, את מתארת שלבן שלך ולבעלך יש, לך אין.
לא, לבעלי אין. אני אומרת לך שאין תקשורת, אין תקשורת בגלל הטלפונים האלה, עם הילדים.
לא, כי אמרת, אני פונה לבעלי. אבל ההוא שיושב במיון והוא בטלפון, הוא כואב לו. מה את רוצה שהוא יעשה?
כואב לו על מה?
כואב לו עכשיו, הוא הגיע למיון כי כואב לו, נכון? והוא בטלפון ולא כואב לו.
לא, הוא הביא את אשתו כי לא יודעת מה קרה לה, היא לא מרגישה טוב. ושניהם, היא גם, עם כל זה שלא מרגישה טוב, והוא, שניהם, כל אחד בטלפון שלו, אין שום תקשורת, הסתכלתי עליהם שעתיים. הם לא מדברים, שום תקשורת.
נכון, אז אני אגיד לך, אני רוצה בכוונה לעצור אותך, כי הבנתי, אני הבנתי אבל מאוד מה את מתכוונת, ולכן זה עניין אחר. הנושא של הטלפונים...
לא, עוד דבר שזה חשוב.
כן.
לא, עוד דבר שזה מאוד חשוב, שזה הכי הכי חשוב לי להגיד את זה. לזה אני התקשרתי. אני רואה את הילדים, אם זה תינוקים שבוכים, או ילדים קטנים, שמתחננים ליחס של אימא, מתחננים. והאימא, כל הזמן, אני צריכה כל עוד, אני אומרת, אני הולכת ברחוב כל יום, אני כל יום צריכה להעיר לאימהות, אני כבר מרגישה את עצמי, כל הזמן אני מעירה.
זה לא יעזור שתעירי, גברת רות, זה לא יעזור. הם מכורים, זה לא יעזור.
אני רוצה להגיד שאני חושב ש...
כואב לי, הכי כואב לי, אני אגיד לך את האמת, הכי כואב לי זה הילדים. אני אומרת לך, בסוף כולם יצטרכו לגדול עם פסיכולוג, צמוד, אין יחד.
גם הפסיכולוג מחור.
אני אומרת לך, הילדים האלה ממש, ממש אומללים.
אני, גברת רות, אנחנו הבנו את הנקודה, אני רק רוצה להגיד משפט אחד, ובאמת נמשיך הלאה, כי יש פה הרבה פונים. תראי, אני חושב שהטעות הגדולה שלנו, של העולם התורני, היה שאנחנו כל הזמן נלחמנו בטלפונים המסוכנים הלא כשרים, ולא הבנו שהטלפון הכשר הוא גם מסוכן. זאת הייתה הטעות שלנו. היינו צריכים בעצם להילחם בכלל, בכל הדברים שמסיחים את הדעת, שגורמים לאנשים לא לתקשר אחד עם השני, אלא להיות כל הזמן מחוברים לעולם הדיגיטלי.
יש סיכוי, הרב איתן, יש סיכוי.
היום זה מאוד מורכב.
לא, אני לא רואה את זה.
המזל שלנו שיש יום אחד בשבוע שאפשר לתרגל עוד פעם תקשורת.
שבת.
שאין את זה לחילונים. אם נתחיל לתרגל ביום הזה, צריכים להבין, ילד שירגיש ששומעים לו, שמקשיבים לו, כשילד מגיע הביתה מגן ילדים, הוא רוצה לדבר, רוצה להגיד משהו להורים. אז אם הוא אומר משהו, אמא, ואמא עסוקה, עם הטלפון או בלי הפלאפון, הוא מרגיש שאין עם מי לדבר, אז הוא מחפש את החבר שלו, ופתאום מרגיש שהחבר הכי נגיש שיש זה הפלאפון. אבל אם הוא יראה שיש באמת עם מי לדבר, שהורים מקשיבים, הורים מכילים, הורים מחבקים, הורים איתו בקשר כל הזמן, הוא ירגיש שבעצם הרבה יותר כיף לדבר עם פלאפון שיקרא אבא או אמא, מאשר עם פלאפון שהוא רק מכשיר. זה כבר בעיה שלנו, איך לעשות את זה.
תודה רבה, גברת רות, ואני חושב שבמסגרת התוכניות שלנו הבאות בעזרת השם, תהיה איזושהי תוכנית שחלק גדול ממנה יוקדש לטלפונים. מן הסתם, כי זה אחת המכות הכואבות של היקום כולו ושלנו בפרט. תודה רבה לך, לילה טוב. הרב איתן, הודעה מאתר. אני מכיר לך את זה, אני לא מאמין, אתה רואה את זה איתי, אבל אני אקריא את זה למאזינים. יעקב, אתה יכול להיות גם פה.
כן.
כותב לנו, לא משנה איך קוראים לו. הייתי מכור לווינר. מה זה ווינר?
ווינר משחקים של כדורגל.
הימורים על כדורגל.
משחקי ספורט,
כן. הייתי מכור לווינר, זה סוג של הימור בכדורגל, שמשווק בתקשורת יום ולילה ובכל ערוצי התקשורת, ושרפתי 300 אלף שקל בעשר שנים. בן אדם הפסיד 300 אלף שקל.
יצא בזול, אני אגיד לך. או בזול? יעקב, אגיד לך כמה יצא בזול.
או בזול, יעקב?
יצא בזול, כן. בעשר שנים זה 30 אלף לשנה.
בזול?
אפשר להתמודד, אבל
ואימא שלו, זיכרונה לברכה, תמיד חשבה שהוא אין לו כסף כי הוא לא מרוויח מספיק, אז היא תמיד עזרה לו כדי שיוכל להתקיים, היא לא יודעת שהוא מאמר. ואז האימא נפטרה מן העולם בלי לדעת שהוא מכור, היא תמיד הייתה מרגישה אשמה למה אין לו וחסר לו, כי הוא עובד קשה ואין לו מספיק, וניסה להשלים לו את זה, ועכשיו הוא סובל מנקיפות מצפון, הרב איתן.
אתה יודע איך אנחנו יודעים ש אני לא כך מתעניין בכדורגל, אתה יודע איך אנחנו יודעים שיש מונדיאל? לפי הכמות פניות.
מה זה אומר?
היה עכשיו במונדיאל וזה, הרבה אנשים הרי משחקים על זה. אנחנו מקבלים כל כך הרבה פניות ממשפחות.
שהפסידו, מהאימהות, מהמשפחות.
בעלי שם הרבה כסף.
אני רוצה להמר עכשיו. אני רוצה להמר, ומעניין, שיכתוב לי את האמת. אני רואה שהוא כותב שהוא איבד 300 אלף שקל בעשר שנים. אני חושב שזה מה שהוא מספר לעצמו. אני חושב שאם הוא יעשה את עצמו עכשיו חשבון נפש, הוא יראה שהוא לפחות הפסיד כפול, זה אימור שלי. זה אימור שלי. הוא הפסיד לפחות כפול, לא מפסידים 300 אלף שקל בעשר שנים, עם נקיפות מצפון כאלה. אין לי ספק, וזה חלק מהסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. הרבה פעמים כשאנחנו עושים טעויות, אנחנו מנסים להמעיט את הטעות, כי אנחנו לא יכולים לראות את זה בפרצוף
כן,
שלנו.
כן, אבל עכשיו אני מייצג אותו.
לא, אני רגע.
יש לו נקיפות מצפון.
אבל אני אגיד לך, ישב אצלי לפני כמה ימים שוטר, עם אשתו. אני אומר לו, תגיד לי כמה הפסדת. הוא עושה לי בשנתיים האחרונות, 400 אלף, אשתו מסתכלת עליו. לא, 600. יוסי, סתם שם בדוי, כן. יוסי, את האמת, אנחנו לפני שהגענו לפה, סיכמנו שאומרים את האמת. בסדר, כמעט מיליון.
בשנתיים.
שוטר, בן אדם עם תפקיד והכל, אנחנו משקרים לעצמנו בדיוק כמו שהרב אמר.
תנו להגיד מילה לקיפות מצפון. אני רוצה לך משהו מאזין יקר. תשמע, מה שהיה היה, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אבל אני אגיד לך מה אפשר לעשות. אתה יכול עכשיו לקחת את הניסיון שיש לך, כי אתה עשית משהו שאחרים עוד לא עשו. אתה גם כן הצלחת לעלות במקום שיש אנשים שעדיין תקועים עמוק בתוך הבור הזה. בוא תחליט שאתה עכשיו מכשיר את עצמך, ויש לנו הרבה מאוד הכשרות בדיוק לדברים האלה, ואתה הופך להיות היום מדריך שיעזור ויציל ויעזור לאחרים.
אתה לוקח אותו כמדריך?
בוודאי.
לוקח באהבה אותו?
באהבה הכי גדולה בעולם, וואו. הוא יעבור אצלנו קורס ויהיה מדריך, ואתה יודע מה? כל אחד שאתה תציל, אתה תרגיש כל כך טוב, ואתה תמחוק לחלוטין את כל רגשי האשמה שיש לך, ואת כל הבעיות המצפוניות שיש לך, כי אתה הולך להציל אנשים עם הניסיון שלך.
זה דרך אגב צעד 12. אני לא יודע, אתה שמעת על 12 הצעדים?
שמעתי, אני לא מכיר את הדירוג
ביניהם. 12 הצעדים זה תוכנית נפלאה.
רגע, אני רוצה, תוך כדי שאתה מדבר, שהמאזין הזה יכתוב לנו עכשיו, האם הוא שמע מה שאמרנו לו, והאם הוא מקבל...
שיתחבר לעצמו.
הוא מרים את הכפפה...
שיתחבר לעצמו.
רק שיתחבר לעצמו. ואם מרים את הכפפה ורוצה להיות מדריך שיעזור לאחרים מניסיונו האישי, תכתוב לנו, ואנחנו נשמח לקשר אותך עם הצוות המלאכים שנמצאים כאן.
עכשיו, מה כן שקורה יעקב. הוא שיש לנו, כבר אנחנו בשנה ה-16, שאנחנו עושים קורסים, שהם קורסים נפרדים, כמובן, לגברים ונשים, קורסים שנקרא קורס 12 צעדים, ובקורסים האלה יש באשדוד, באלעד, גם אצלנו במתחם ימי מניעה והכל, מגיעים אנשים נורמטיביים. אנשים רגילים, כמוני וכמוך, באמת, מורים ויועצים וסתם אברכים מן הגורן ומן היקב. ואנשים שם עוברים תהליך ופתאום מגלים על עצמם דברים. למה הכנסתי את הנושא הזה של 12 צעדים? כי המחור, שהוא עובר את התוכנית צעד אחר צעד, שהיא עוזרת לו בפיתוח האישי שלו, הצעד ה-12 בא ואומר, אחרי שקיבלת את כל הכלים הנפלאים האלה, תעזור לאנשים אחרים. כי נתינה... זה משהו שקודם כל נותן לך, למה בקהילה למשל, באיזשהו שלב מסוים, אחרי חודשיים, שלושה, אנחנו אומרים להם, אתם יש לכם אחריות, אתם צריכים עכשיו...
תסביר, אתה אומר קהילה, כאילו כולם יודעים מה זה קהילה, תסביר מה זה קהילה.
קהילה זה קהילת רטורנו, זה הבית הטיפולי, ששם בעצם אנשים נמצאים בטיפול, ובקהילה הזאת יש שלבים, שלב א', ב' וג', ובשלב ב' נותנים לך סמכויות. מה זה הדבר הזה של סמכויות? ברגע שנותנים לך להציב גבולות, אתה מציב גבולות לעצמך. וברגע שהבחור הזה יעבור טיפול ויעזור לאנשים אחרים, מה שבעצם יקרה, הוא יעזור קודם כל לעצמו, וזה הדבר המדהים פה. כשאני עכשיו, למשל, אומר לבן שלי, תקום לתפילה, אני לא יכול, אני לא לקום לתפילה. אני אתמול אמרתי לו לקום בזמן, אז מה אני אעשה צחוק מעצמי? ברגע שאני נותן גבולות, אני נותן קודם כל גבולות לעצמי, והתוכנית הזאת היא מדהימה, ודרך אגב, אפשר לפנות אלינו גם לקורסים האלה, יש קורסים לגברים, לנשים, ברחבי הארץ, יש באלעד נפתח, באשדוד, באזור בית שמש אצלנו, בהמון מקומות.
אנחנו בעצם באיזשהו מקום עושים דבר אבסורדי, כי אנחנו מלמדים את כולם את הסודות שלנו, בגלל סיבה נורא פשוטה. אנחנו לא מסוגלים, לא נהיה מסוגלים בחיים להגיע לקצה קצהו של הקרחון הנורא הזה. אנחנו רוצים כמה שיותר אנשים שילמדו כדי שיעזרו לנו בצפון ובמרכז ובכל מקום.
אני אומר לך, רב איתן, מה שאני רואה פה עכשיו על המסך ועל הטלפונים ועל התגובות שאתם מקבלים, אני רואה את יעקב מדבר איתי, וכל הזמן הוא מטריפים אותו. אתם הולכים לקבל פה עכשיו מבול של אנשים, וזה רק תוכנית ראשונה, אתה כבר מקבל? וזה תוכנית ראשונה, אנחנו מסדרה של תוכניות, שחליט לפרק פה את העניינים. אני רוצה להקריא לך...
זה אבא של הילד ההוא? איך קוראים לו?
טוב, עכשיו אנחנו נאמר שלום למאזין נוסף, איציק, שלום איציק.
שלום לכם.
לילה טוב.
אני מאזין הרבה מאז האסון שקרה לי לכל חי וכל ברמה.
איזה אסון? איזה אסון קרה לך?
אני הולך לבית הכנסת ולפעמים לשיעורי תורה.
שתף אותנו באסון שקרה לך.
אני פשוט חייתי עם הבן שלי קרוב ל-12 שנה. הוא היה חולה ב-OCD, אם אתם יודעים מה זה, אם אני מבטא את זה טוב.
OCD.
כן, זה משהו הפרעות בראש.
כן.
וככה הוא היה ילד יפה וילד גאון מאוד.
כן.
היה לו חיים לא הכי קלים, הוא היה בפנימיה קצת, ועבר שם קצת התעללות, ואחרי שנתיים שלוש הוא הוציא את זה. לא משנה, בגיל 17 הוא בא לגור איתי, הוא לא רוצה להיות עם אמא שלו, אני גירוש. הוא עשה שנתיים שירות לאומי בבית חולים וולסון. ילד, אין מה להגיד. ילד לא מהעולם הזה, עם ידע מאוד מאוד עשיר. הוא לא עבד, לא אהב לעשות כלום. הוא פשוט היה כל הזמן במחשב. בשנת 2015 הוא נכנס ללחץ, הוא קפץ מקומה שלישית. והשם עזר לו שהוא רק נפצע בחזר הביתה, והיה לו ידע עשיר מאוד בספורט.
מתי, איציק, מתי זה היה שהוא קפץ מקומה שלישית?
זה היה ב-2015.
15, אוקיי.
עכשיו לפני שנה וחצי, אני ישבתי בסלון והוא נכנס קצת ללחץ, ואני תמיד מרגיע אותו, ואני לא יודע משום מה, שאני לא יודע אם אני אוכל לקבל תשובה מהשם בשמיים. אני ישבתי בסלון, והוא היה סערורי עם בחור אחד בטלפון, וקמתי פתאום, לא יודע למה, קמתי לחדר, לא יודע בשביל מה, חזרתי, הוא קפץ מול העיניים שלי והוא מת במקום.
מת. מתי זה היה? שנה וחצי?
כן.
סליחה, סליחה על השאלה הפולשנית. אתם, איך אתה מגדיר את עצמך? חרדים, חילונים, מה אתם בדיוק?
לא, לא. אנחנו לא, אנחנו לא דתיים.
לא דתיים. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
שומעים קידוש בימי שישי, אני מניח תפילין כל יום, הולך בית הכנסת פעמיים בשבוע או שלוש, והולך פעם בשבועיים לשיעור תורה.
איתן, אתה רוצה לענות לה, רב איתן?
קודם כל אני רוצה להגיד לך שאנחנו כולנו משתתפים באמת בצער ובכאב שלך.
לחלוטין, כולנו כאן איתך משתתפים בצערך.
ואני רוצה להגיד לך עוד דבר מאוד חשוב. אני בטוח שעשית את כל מה שאבא יכול לעשות. אין משהו יותר שאפשר לעשות שאתה לא עשית. אין שום ספק.
מה שאני עשיתי, שום אבא בעולם ושום אמא, הוא היה ילד סך הכל צולע ברגל, וילד יפה וילד מוכשר, והיה לו בעיה שהוא אפילו לקום מהמחשב, לקחת כוס מים, הוא יכול. אבל רק אחרי האסון, אמרו לי שיש לו פקודה בראש, לא לאכול לבד, הוא לא היה מתקלח לבד, הוא לא היה בשירותים, עזרתי לו, הוא יכול. הוא בריא, והוא ברוך השם היה הכל, זכרונו לברכה. אבל מה, כשהוא היה נכנס ללחץ, אני עשיתי והלכתי לבית חולים ורופאים, אבל בזמן האחרון, מרוב שהתייאשנו, והיום אני מתחרט שלא לקחתי אותו לעוד רופאים, אמרו שיש כדורים נגד זה, ואומרים שלא, והבת שלי כל הזמן רב הייתי עם האישה השנייה, מה זה משנה עכשיו? לרופא לרופא, זה כבר אסון, באמת.
אתה עשית כל מה שאפשר לעשות, אין לי ספק. ועכשיו אתה צריך לשחרר, ואתה צריך לטפל בעצמך, ולא להיות, לא להיות מחובר לזה כל הזמן.
אני רוצה לומר, סליחה בגבודך, אני החלפתי 4 פסיכיאטרים, ואני נמצא אצל גם פסיכולוגית, החליפו לי כדורים, שום דבר. אתה יודע, יש לי חרדות שיסלח לי האל, שקשה לי לחיות, אני מעדיף לא לחיות.
לא, איציק, יש לי שאלה. איציק, יש לי שאלה אליך, איציק. אתה שומע אותי?
כן.
תשמע מתוק. אתה שמעת על ארגון בית חם של הרב אריה מונק?
אני שומע על בית חם, בפרסומות.
אני מבקש ממך שתיצור איתם קשר ותגיע לרב אריה מונק. שמעת? שמעת את השם?
אפשר לשלוח לי את זה לפייסבוק, לטלפון?
אני לא יודע לעשות את זה, אבל
לא,
אני
לא, לך... לא, לא, אני אעשה לך את החיבור, אין שום בעיה בשמחה ובאהבה. תגיד לי, איציק, בן כמה אתה?
אני, תודה לאלוהים שהמראה שלי נראה עוד צעיר, אני בן 71. ומה שקורה, מרוב כדורים והכל, נהרסתי מאז שאני הולך קצת לבית הכנסת, והנחת תפילין ופה, תודה לאלוהים, אני מרגיש יותר טוב.
ברוך השם. אני אעשה איתך את החיבור, אני אקח את הטלפון שלך כרגע, ואני אשלח לך את הטלפונים הרלוונטיים. אתה תעזור לעצמך לחיות למרות השבר.
עוד משהו, סליחה שאני מפריע. מה שאני רוצה לומר, שאני קם מחרדות ואני מבועל כל הזמן.
בשביל זה אתה צריך את בית חם, אתה צריך את הרב אריה מונק. אתה צריך את הרב אריה מונק בבית חם. תשתכו לו עכשיו לא יודע איך את הפרטים.
אנחנו ממש מודים לך, תודה רבה.
תודה רבה לך, איציק.
ומאחלים לך רק בריאות.
אתה מחזיר אותי לזה שאני אתן את הפרטים, את הטלפון שלי?
כן, כן. הם כבר איתך תוך כמה דקות, זה אצלך בטלפון הפרטים.
אז אני אתן לך את הטלפון.
יש לנו אותו פה על המסך.
לא, לא בשידור.
לא, הנייד, לזה אי אפשר.
אוקיי, אז תישאר על הקו. יצחק, קח אותו בבקשה. תודה רבה, תודה רבה לך, ורק בשורות טובות. כן, טוב, קיבלנו כאן תגובה מאבי, בכל מקרה, אני רוצה לראות את זה, כן. כותב לנו אותו אבי שהזמנת אותו להרים את הכפפה ולבוא להתחיל לתת מהניסיון שלו. בכל מקרה אני מודה לכם, אני כבר שנתיים לא נגע בווינר, אבל אני קונה מנה מלאות בבורסה. תודה לכם, יש לכם נשמה גבוהה. הוא כותב גם תודה על המצא, אני מאוד ביישן ורגשי נחיתות ואין לי יכולת מדריך, ואין בעיה.
אתה יודע מה אומרים על המניות בבורסה? הגיע אלי אחד שהיה באימורים כבד, והוא תמיד אמר לחבר'ה שהוא איש נדלן. אתה יודע מה זה ראשי תיבות איש נדלן?
נו.
ניש דוונן, ניש לרנן. זה לא לומד ולא מתפלא. אני איש נדלן, אני בטלן גדול. אז
במקום... טוב, חברים, אתם יודעים מה שעה עכשיו?
אנחנו לא שמנו לב לשעון.
אנחנו צריכים לסגור את התוכנית, השאלה אם בא לכם להמשיך עוד. כי אני מצידי, לא יודע מה הייתי מחר בבוקר, אבל לפי מה שאני רואה שקורה סביבנו, סביבכם, זהו, אני כבר התמכרתי. אבל אולי ניתן עוד כמה דקות אחרי השעה אחת, כי אני רוצה עכשיו לסגור את התוכנית הראשונה שלנו. אני עוד לא יודע מה השם שלה. כתבו לי, מדברים על זה, אני יודע, זה נראה לכם שם טוב או נתווכח?
אני חושב שהגיע הזמן לדבר על דברים שבאמת...
זה לא, תן משהו קצר, שתי מילים, שלוש מילים.
לעבוד על קריאיטיב.
טוב, יאללה, נחשב על זה.
תציע למאזינים שיגידו איך לקרוא לתוכנית, זה יכול להיות נחמד. שהמאזינים יעלו רעיונות.
כן, גם המאזינים, תציעו לנו שם לתוכנית הזו, כי אני לא יודע איך לקרוא לה.
על החיים לא מאמרים.
יעקב, תשמע עכשיו מה אני רוצה. באמת, אני עכשיו רוצה, אחרי שנגענו בקצה הקרחון, שאני בשעה הראשונה קראתי לזה הקדמה למבוא, שעה שנייה שמענו פיקים קטנים, כאילו לא צללנו לעומק, אבל אני חושב שהדברים הובנו פחות או יותר בקרב המאזינים. אני רוצה שתיתנו משפטי סיכום, כל אחד את המשפט סיכום שלו, בדגש על רטורנו ואיך מגיעים לרטורנו ומה אפשר לתת להם ולעזור להם, כי אני מרגיש בלב שלי, הניסיון של העשרות שנים שלי, ש... נגעתם במאות אנשים הלילה, אולי יותר ממאות, אבל מאות זה כאילו אין לי ספק בכלל, ומה שקיבלנו כאן על המסך והטלפונים זה רק דוגמית של הרבה אנשים שירצו לבוא אליכם בדיסקרטיות, בשקט, לשבת איתך בפינה, לדבר איתך, לראות מה אתה עושה איתו. אז בבקשה יעקב, ואחר כך הרב איתן, ונסגור את התוכנית, בבקשה.
ככה, יש פרסומת לרכב, שמאוד אני מחובר אליה, מאוד נגע בי. יש משפט שאומר, זה שאתה נושם, זה לא אומר שאתה חי. יש המון אנשים, הרב דיבר על החבר שלו שבמקסיקו שמת, וכל מיני אנשים שזה. אני, יותר מעניין אותי, האנשים שחיים וסובלים. יש המון אנשים בינינו, שהחיים שלהם הם פשוט לא חיים, הם סובלים מאוד, ואנחנו כאן בשבילם. אז אם ככה, בחצי דקה שנותרה לנו, אני אדבר
לא
ככה
כך, קצת כך, על... לא, כך, כך, כך יותר, כך
אין
יותר.
אין בעיה, יש לנו...
אני רוצה שהתוכנית תסגר באופן שכולם הבינו, וכולם יודעים, וכולם...
זה חשוב מאוד.
מי שצריך יודע להתקשר אליכם.
אם אנחנו נפרוט את זה, יש לנו בעצם מחלקות. יש לנו את הקהילה הטיפולית, שזה אשפוז מלא, תקופת זמן, גברים, נשים,
שזה מחורים צעירים, כבדים מאוד.
שזה מחורים שצריכים עזרה. אנחנו עושים את זה בפגישה. אנחנו, יש פגישת אינטק, שזה אפיון של הבן אדם, בדרך כלל מגיע עם המשפחה שלו, אנחנו רואים מה קורה, שום דבר הוא לא בכוח. שתבינו, אנשים אולי מבינים משפוז בכפייה, אנחנו לא אברבנים ולא גאה, מגיעים אלינו אנשים נורמטיביים מתוך הקהילה, אנשים עם מעמד גבוה והכל, שצריכים עזרה, והם מגיעים מרצונם החופשי. זה דבר ראשון. התוכניות, רוב רובם של התוכניות הן חינמיות, הן בסבסוד מלא של משרדי הרווחה, משרדי הבריאות. יש לנו תוכנית שנקראת תפנית, זה תוכנית של אנשים שמכורים לאימורים, שזה תוכנית שהיא חינם בסבסוד מלא, ויש לנו גם מעבר לה, כמו שאמרתי, הקהילה
הטיפולית. סליחה, השאלה, התפנית הזה, בא בבוקר, הולך בערב, בא פעמיים שבוע, נשאר כל הזמן, איך זה עובד?
בונים לו תוכנית, אבל זה פתוח. הוא ממשיך את החיים שלו רגיל, ישן בבית, נשאר עם המשפחה שלו, הכל בסדר.
כמה שעות בשבוע, זה לא הרבה.
כמה שעות בשבוע, יש כאלה באים פעמיים בשבוע, יש כאלה פעם אחת.
זה למאמרים.
הכל תלוי לפי הזה. זה מאמרים. יש גם תוכנית מצפן, שזה תוכנית של קצת עניינים שבקדושה ודברים כאלה, זה אפשר לראות ולקבל מאיתנו פרטים על זה, אנחנו לא רוצים לדבר על זה ברדיו, זה עוד תוכנית. יש לנו את התוכניות שבעצם הן גם מניעה מאלכוהול, יש תוכניות של תלות, קודה, אנשים תלויי יתר, שכמו שהרב דיבר על ריצוי ודברים כאלה, יש מגוון של תוכניות, ויש לנו את המרכז ימי מניעה, שזה גם אני, זה מה שנקרא, זה הבייבי שלי, כביכול אני.
אתה אומר לי רבי יעקב, כל מי שיש לו על הלב איזה אילה, שהוא מרגיש...
איזה רבינה.
כן, הוא יכול למצוא את המסגרת שלו ברטורנו, אם זה שעות, אם זה ימים, אם זה מה שצריך, וזה עושים בכוכבית 90-56. כוכבית...
ויותר מזה אני אגיד לך, כוכבית 90-56, אבל אנחנו גם יודעים להפנות לא אלינו. יש מצב שיושב אצלנו בן אדם, והוא לצורך העניין לא מתאים לאחת המסגרות שלנו. אנחנו יודעים לתת לו מטפל אישי, אנחנו יודעים לשלוח אותו לקבוצות תמיכה, אומרים לו, תשמע, אתה לא צריך איזה. אנחנו גם יודעים לעשות את זה, בגלל שבאמת המקום הוא מלכר, וזה מקום שכולו שליחות, ולעזור לאנשים, אנחנו יודעים גם לתת להם את העזרה בכלים אחרים, וזה משהו שהוא מדהים. אבל אני רוצה באמת לגוע בעוד נקודה.
רגע, שנייה לפני עוד נקודה. מי שמאזין לנו עכשיו ורוצה לחפש אתכם ברשת, כותב רק את המילה רטורנו?
כן, רטורנו, הוא כותב רטורנו, הוא יכול לכתוב גם גמילה, זה יפנה אותו, יש כמובן רשתות חברתיות, וכל המקומות האלה,
כל הכישוריות,
מרכז גמילה רטורנו,
רטורנו.
יש שם, הוא יכול להשאיר פרטים שלו ויחזרו אליו, הוא יכול להתקשר, יש שם את המייל שלי, יש שם את הקישור לוואטסאפ שהאישי של המטפלים, את הטלפון של הקבלה, הכל הכל יש שם, את המידע על כל התוכניות, הוא יכול מאוד למצוא שם הרבה עניין.
יופי.
וכמו שאמרתי, זה הנושא של המניעה, הוא מאוד חשוב. אנשים שהם מסכנים, רבנים, ראשי קהילות, מוסדות, ראשי ישיבות.
שמה? שיביאו קבוצות אליכם, או יזמינו אתכם אליהם לקבוצות.
מה שנוח להם.
גם משהו.
מה שנוח להם. הנה הרב, מחר יש הרצאה גדולה, שהוא נוסע, הרבה אנשים מגיעים אלינו ושומעים הרצאה. אנחנו גם עושים להם סיור, זה מאוד חווייתי שהם מגיעים. עושים סיור בקהילה, רואים את הכלים, יש לנו חוות סוסים גדולה, יש שם פינת חי, זה בעצם מקום פסטורלי מאוד גדול. זה פה ליד בית שמש, זה לא רחוק. תביאו את החבר'ה שלכם, אנחנו ניתן להם כלים, ואתם תמנעו את המקרה הבא.
הכל בכוכבית 90-56, או ברשת רטורנו. כוכבית 90-56. הרב איתן, סכם לנו את תחושתך על השעתיים פה באולפן, והפידבקים שקיבלתם.
טוב, קודם כל אני רוצה להגיד לך יישר כוח גדול מאוד, כי באמת אתה ניהלת את זה ביד רמה, ובצורה כל כך עדינה ורגישה ונוגעת, ואני מאוד התרגשתי להיות פה, איתך באולפן, אני בטוח שיעקב מרגיש את אותה הרגשה כמוני. אתה יודע, לסיכום, אני זוכר שבאחד הפעמים שהייתי בכנסת, ובפעמים הבאות נדבר הרבה מאוד גם על הפוליטיקה, ועל מה שקרה בכנסת, ומה שקרה במחלקות השונות במשרדים של משרד הבריאות ומשרד הרווחה, שמתעסקות בתחום הזה. אבל אחד הפעמים שהייתי בכנסת, בוועדת הסמים, אז יושבת ראש הוועדה דאז אמרה לי, הרב אקשטיין, בוא תתן לי בבקשה במשפט אחד, תגדיר לי מה זה התמכרות. עכשיו אתה נמצא במקום שהוא מפוצץ בתקשורת ובחברי כנסת ובשרים. אמרתי לה, תקשיבי, התמכרות זה כל פעם שהיד שלך הולכת למקום שהמוח אומר לה לא. עכשיו אני רוצה, כל אחד שיחשוב עכשיו איפה זה תופס אותו. זה מאוד מאוד גדול, זה מאוד הרחב.
עוד פעם, היד הולכת למקום.
עכשיו אני תופס את הפלאפון, כי אני רוצה לעשות פה איזשהו משחק, והמוח אומר לי, לא, מה פתאום, משמע אתה צריך את זה, זה לא טוב לך, אתה צריך עכשיו ללמוד, יש לך משהו אחר לעשות. אני לא יכול לעצור את זה, היד לא נעצרת. המוח אומר לה לא, והיד לא נעצרת.
הוא הולך ליד הקיוסק, הוא הולך לווינר.
ומתחיל לגרד, אבל המוח אומר לה, אל תלך לווינר, אתה יודע לאן זה יגיע.
אתה צריך, זה יש לך את האלף שקל, שאתה צריך ללכת לסופר לעשות קניות.
בדיוק.
אבל הוא מפסיד אותה.
ואני הולך לסופר, ואני יודע שיש לי עכשיו בסך הכל סל מוגבל של כסף, ואני קונה עכשיו 4 גלידות. במקום לקנות לחם, ולקנות מרגרינה, ולקנות מלח, ולקנות סוכר, כל פעם שהיד הולכת, וזה לא משנה אם היא הולכת לחומר פסיכואקטיבי, או היא הולכת לפיצה או לשווארמה, אז בכלל לא משנה. בכלל לא משנה. כל פעם שהיד הולכת למקום שהמוח אומר לה לא, יש קצר בין המוח לבין היד, צריך ללכת לבקש עזרה.
יש פה שוארמה באזור?
טוב, חברים, אנחנו סוגרים תוכנית שיכולה להימשך להערכתי עד הבוקר כאן. אומרים תודה רבה לצוות התוכנית יצחק איזיקוביץ' שהיה בהפקה, יוסף בן חיים שהיה לביצוע טכניים.
אלופים.
תודה רבה למייסד ומנכ"ל רטורנו איתן אקשטיין, תודה רבה ליעקב המדריך המוכשר. כולנו מאחלים לכם לילה טוב והמשך האזנה הרבה לרדיו קול חי, להתראות.
תודה רבה.